כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים, תוכנית סיכום שבוע חגיגית. קאמבק, כאן תרבות. אני דודו ארז, ואיתי באולפן האיש שלנו בהוליווד, כתב התרבות של תאגיד השידור הישראלי, ומגיש העסקת גיבור תרבות, יונתן גאט לשעבר, ג'אט לשעבר, ג'ו לשעבר, פוסט-טרוף, וביחד. נסכם את השבוע, שלום לך. רגע לפני שנספר מי עמל על המשדר, נספר למאזינים ולמאזינות במה נעסוק השעה הזו, או אילו שיחות נשמע. ראשית, התקדמות משמעותית בפיתוח חיסון למחלת האלצהיימר, זה הגביע הקדוש של החוקרים בשנים האחרונות. חברת הזנק בת ארבע מדווחת ש-96% מהחולים שהשתתפו בניסוי קליני שקשור לאותו חיסון חוו שיפור בתפקודי המוח והפחתה במשקעי החלבון בנוירונים והתופעות לוואי לא משמעותיות. מיד נשמע את השיחה שערכנו בעניין הזה, וגם דיברנו על החללית הישראלית בראשית שסוף סוף טסה, אבל עוד לא לירח, אלא בינתיים לארצות הברית. וגם חוקרים הצליחו לשקם חוט שדרה פגוע באמצעות חוט שדרה שהודפס במדפסת תלת מימד והושתל בגופה של חולדה ששיפרה את היכולות המוטוריות. וגם כמה הבאות פנים מתוך 16,000 שיש לבני אדם,
16,000
הן אוניברסליות לדעתך? תן לך כמה אפשרויות. 35, תפוז, חתול, ואף תשובה לא נכונה. אני מנסה להכיר לך. אוקיי, 35 רק, אנחנו מיד נשמע את השיחה שערכנו בעניין הזה. האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא ליטל, ליטי אמירן. על הביצוע הטכני די ג'י אלון מקלר, תודה רבה לאיגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. אז רגע לפני שנשמע את השיחה הראשונה שערכנו השבוע בנושא החיסון נגד האלצהיימר, האם מדובר בפריצת דרך משמעותית? האיש שלנו בהוליווד, יונתן גאט לשעבר, ג'אט לשעבר, ג'ו לשעבר, פוסט-טרוף, מגיע לכאן. שלום לך.
שלום דודו, מה שלומך?
טוב, תודה רבה שהצטרפת אלינו בתוכנית חגיגית זו לסוף השבוע.
כן, לא, פשוט המסוק. מוטי, שהקפה לא יתקרר.
ודאי, הוראות בתחום הטמפרטורה של המשקעות עם הסם הפסיכואקטיבי קפאין.
הוא תוך כדי שהוא מסיק את המסוק, איך אומרים, להטיס מסוק?
המסיק זה נראה לי יותר קשור לזיתים, אבל אם הוא הופך את המסוק שלו לשמן זית, אני מרוצה.
לא, זה כהסקה, כמו באח.
הוא מסיק, זאת אומרת, הוא מצית את המסוק כדי שיהיה לך חם, שורף אותו, כדי ההסקה יקרה בהיסטוריה.
הוא מכין קפה, כי אני קשה.
ודאי, לא, אף אחד לא מצפה מאדם במעמדך, כמובן, אולי שהמתחזים לחטבי בידור האחרים, לא חשוב שמות שהם יכינו, זה ודאי, מעבירים ידיעות שרק, הכל פייק ניוז, הכל אורה פרה וחדשות כזב. ראשית, מה חדש בהוליווד? רגע לפני שנשמע את השיחה הראשונה שערכנו בנושא החיסון נגד אלצהיימר.
תראה, יש הרבה מאוד חדש. הייתי אומר ש...
רוחות חדשות מנשבות.
רוחות חדשות. זה לא כמו שהיה פעם.
לא, ודאי.
פעם
היה פעם, והיום זה היום.
אני אגיד לך, פעם היינו שותים שמפיין ואוכלים קוויאר ומדברים על סקסס, וכל אחד היה בא עם פשן ולבקיסים היה מני, וכל אחד היה ככה עוד קוטור.
יש לי תחושה שבאילו היום...
הפעם זה המצב קצת שונה. היום אנחנו אוכלים את השמפיין, שותים את הקוויאר.
זאת אומרת, שיניתם את מצבי הצבירה של המנעמים.
בדיוק.
ולובשים מני ולוגמים פשן וקסקסט.
חייבים להתעדכן. כמו שהאוסקר מתעדכן, גם אנחנו. פעם האוסקר היה עם שנדליר ענק בראש התקרה.
והיום הוא בתחתית השאול, ודאי. טוב, אני רוצה להודות לך על התיאורים הברורים האלה של הוליווד והחידושים שם.
זה אני פה.
ודאי, ודאי. אז אנחנו נשתמש בך לעוד עניין, וזה המלצה על מה אפשר לעשות בסוף השבוע הזה. אנחנו היום ביום חמישי, מה אפשר לעשות מחר ומחורתיים?
אז ככה, במחורתיים, ביום שבת בשעה 10 בערב, בלילה, מוקרן סרט הקלט הקווירי שנקרא פריסילה מלכת המדבר.
וואו, ראיתי אותו בילדותי.
כן.
אגב, הוא היה סרט, זאת אומרת, לא הגדירו אותו לא כקלט, נכון. ולא כקווירי, אלא נכון. הגדירו אותו כסרט קולנוע, נכון, שהלכנו לראות.
בדיוק. אחלה סרט. זה דרך אגב העוצמה של הסרט, כי מכיוון שהוא באמת אחלה סיפור.
ממש.
ותוך כדי זה הוא גם מעביר מסרים די ראשוניים של עולם ה... הקהילה הלהטבית, נכון. והדרג, באופן כיפי, בלי לעשות יותר מדי איסורי מצפון, ובלי לשבור יותר מעניין. מדי קונבנציות. בסופו של דבר, שלושה אנשים שמופיעים בדרג, זאת אומרת, בבגדי נשים, ועושים ליפסינג לשירי אבא, והם מוזמנים להגיע לעיירה נידחת אי שם באוסטרליה, ובדרך הם נתקלים בכל מיני אוכלוסיות.
כן, זה מין רואוד טריפ כזה, נכון?
כן, מסע. בדיוק, סרט מסע.
מגניב כזה. אז איפה אפשר לראות את זה? ב-10 בלילה, מחר?
לא, מחר ביום שבת.
בשבת, ב-10 בלילה?
בסינמטק. ואחר כך, אם נהניתם מהסרט, אתם יכולים לעשות עוד דבר ולהקשיב לתוכנית שלנו, פסטיבל כאן. פודקאסט הקולנוע שלנו, שלי יחד עם דני מוג'ה, ושם אנחנו מדברים על פרסילה מלכת המדבר.
אם כן.
זאת אומרת, אתם רואים את הסרט, ואחר כך אתם יכולים לשמוע קצת.
האמת שזה הכי כיף, אני אוהב לקרוא גם בוויקיפדיה, על סרטים שאני רואה, או לראות מייקינג אוף, זה הכי כיף לעשות להתמרה מין כיתת אומן כזו.
אז אנחנו מרחלים, ואנחנו מביאים אמן דרג אלינו לאולפן, כדי שינתח איתנו את הסרט.
וואו. טוב, אז אנחנו מצטרפים להמלצה שלך, ואומרים לבשורה הכי חשובה ש שמענו השבוע, התקדמות משמעותית בפיתוח חיסון למחלת האלצהיימר, כך מדווחת חברת United Neuroscience מדבלין, חברת הזנק בת 4. 96% מהחולים שהשתתפו בניסוי הקליני חוו שיפור בתפקודי המוח שלהם, והפחתה במשקעי החלבון בנוירונים, אותו חלבון שיש הטוענים שהוא זה שגורם למחלה, הוא הקטלני, ויש הטוענים שאולי מדובר בתוצר לוואי של כל מה שקורה במוח. התוצאות, תופעות הלוואי, סליחה, הן לא משמעותיות, וזה מאוד חשוב. ב-20 השנה האחרונות חברות רבות ניסו לפתח חיסונים למחלה, רוב החברות כשלו, וגם אלה שכן הצליחו לפתח חיסון אפקטיבי, אבל של חיסון תופעות לוואי הרסניות. אז אולי יש כאן פריצת דרך. כתבה על כך פורסמה בעיתון דה מרקר, ואנחנו שוחחנו בעניין הזה עם הרופאה הבכירה במכון לנוירולוגיה קוגניטיבית מבית החולים רמב״ם, פרופסור יהודית אהרון פרץ.
בוקר טוב.
טוב, זה חיסון שבאמת הוא נותן תקווה, זה משהו שנשמע ככה בהתבוננות מהירה בדברים שיש כאן בשורה?
כל חיסון וכל חידוש נותן תקווה.
זה גם נכון.
ובמיוחד במחלה כמו מחלת אלצהיימר. אבל צריכים לזכור שזה חיסון שנוסע עד כה בקבוצה מאוד קטנה של חולים, ו-96% מהחולים עדיין מדובר בחולים ספורים מאוד, בשלב ניסוי מאוד מוקדם. אבל אחת הבשורות של החיסון הזה הוא שאולי הרעיון, הדרך לטפל במחלת אלצהיימר יכולה להיות בעזרת חיסון, ואולי זה עשוי להצליח.
עכשיו, כשמדברים על חיסון, הכוונה היא למשהו שאפשר לקבל תוך כדי המחלה עצמה?
זה בדיוק העניין. התרופות שנוסו עד כה היו מכוונות, פיתחו חיסונים או נוגדנים שהיו אמורות לנקות את המוח מחלבון מסוים אחד, הוא הבטא המילואיד ששוקע במוח. עכשיו, החלבון הזה שוקע במשך הרבה שנים, עשרות שנים טרם התפרצות המחלה. ואחת הסיבות אחת הסיבות בגללן מניחים שהחיסונים עד עכשיו לא היו פעילים, היו שהחיסון ניתן כאשר החולה כבר היה חולה, כאשר הסתמנו כבר הסימנים, התסמינים של הירידה הקוגניטיבית, השינויים בזיכרון והפרעות ההתנהגות. כיוון שאחרי שנים של שקיעת חלבון במוח, ההנחה היא שהחלבון הוא טוקסי, רעי למוח, והוא משבש את תפקוד תאי העצב במוח וגורם לשינויים קוגניטיביים. עכשיו, הרעיון היום הוא שאולי רצוי לחסן או לטפל ולמנוע את משקעי החלבונים במוח. והדבר אומר שיצטרכו לטפל באנשים בשלבים מאוד מאוד מוקדמים של המחלה, או אולי יותר טוב, שנים לפני שמתפרצת המחלה. ופה הבעיה.
כן, כי אף אחד לא יסכים לקחת את הטיפול, לקבל את הטיפול הזה כשהוא בשלב מאוד פרלימינרי, מוקדם.
לא, אני חושבת שאולי הוא יסכים. הבעיה היא שאנחנו עדיין לא יודעים מדוע מתפרצת מחלת אלצהיימר.
אז רגע, אז אולי באמת נתאר, קודם כל, את דיברת באמת על החלבון, ואני מוכרח להודות שאני תוהה, האם החלבון הזה הוא בהכרח מה שגורם לאלצהיימר, או שהוא תוצר? זאת אומרת, יודעים מה קורה שם מבחינת הקשר הסיבתי?
לא, ממש לא יודעים, וזאת אחת הבעיות העיקריות בעניינים של החיסון. זאת אומרת, אין ספק שבמוחם של חולים שסובלים ממחלת אלצהיימר, ברובם, לא תמיד, שוקע חלבון שקוראים לו בטא אמילואיד, אבל שוקע עוד חלבון שקוראים לו טאו, ולעיתים שוקעים עוד חלבונים אחרים. אבל אין ספק שהחלבון העיקרי או הנפוץ ביותר הוא הבטא אמילואיד. עכשיו, לא ברור מדוע החלבון הזה שוקע. אפשר בחלק קטן מהחולים, במיוחד כאשר המחלה היא גנטית ועוברת בהורשה, כנראה שהחלבון, אחת הסיבות למחלה הוא שקיעת החלבון. אבל ברוב הגדול של החולים, אלה בהם מתפרצת המחלה בגיל מבוגר, לא ברור אם החלבון הוא גורם למחלה או הגורם הוא סמן למחלה, וכנראה שמחלת אלצהיימר בכלל היא מחלה שנגרמת מהרבה סיבות, כי היא עולה בשכיחותה עם הגיל, ועם הגיל התחלואה עולה ויש הרבה סיבות, זאת אומרת, המוח מזדקן, הוא חשוף להרבה פגיעות, ולא ברור ולא בטוח שאם יחסלו או ינקו את הבטא אמילואיד מהמוח של חולי אלצהיימר, המחלה תשתפר. ולכן החיסונים שפותחו עד פה וניתנו לאנשים שכבר היו חולים במחלה, בדרך כלל לא עזרו. למעט תופעות הלוואי, אבל הם גם לא עזרו. וההנחה היא שהם לא עזרו כי הם ניתנו לאנשים שמוחם היה כבר חולה מדי, או חולה מאוד. וזאת הסיבה שהחברה הזאת, וגם חברות אחרות, מנסות לפתח ולשווק תרופות שתנסנה לטפל בשלבים מאוד מאוד מוקדמים לפני שנגרם הנזק המוחי. הבעיה היא שהחיסונים האלה הם כנגד חלבון ספציפי, הבטא אמילואיד, וכאמור יש גם חלבונים אחרים לא תקינים ששוקעים במוח. החלבון הזה לא שוקע במוחם של כל החולים במחלת אלצהיימר, ולכן צריכים לחפש את אלה שבמוחם כן שוקע החלבון.
סליחה שאני כותב אותך, אבל החלבון הזה, כפי שאת אומרת, שוקע, הכוונה היא למין חלבון חדש שנוצר ומבודד, פוגע בתאי העצה וגורם להם לא לתקשר עם החברים שלהם? זאת אומרת, מה החלבון הזה עושה? איך הוא נוצר?
זה לא ברור איך הוא נוצר. החלבון, זה חלבון תקין שנמצא במוחם של כולנו.
כן.
ובגלל שינויים אנזימטיים בחולי אלצהיימר, בחלקם בגלל שהם נושאים יותר מדי עותקים של הגן שמקודד לחלבון, קוראים החלבון בטא אמילואיד נוצר מחלבון קודם, חלבון אף שקוראים לו אמילואיד פרקורסור פרוטאין, ולעיתים כאשר, ובמחלות המשפחתיות הם לעיתים נשאים יותר מדי עותקים של הגן שמקודד לחלבון שגורם בסוף להיווצלות האמילואיד. זאת אפשרות אחת. בחולים המבוגרים לא ברור מדוע מתחיל לשקוע האמילואיד. אפשר שבגלל הקח חמצונית, אפשר שבגלל גורמים טוקסיים, אפשר שבגלל שינויים בחילוף החומרים או שינויים בכלי הדם במוח, או שינויים שמתרחשים עם החיים, עם העלייה בשנים.
כן.
ולא ברור מדוע נוצר החלבון הזה. אבל ברגע שהוא נוצר יחד עם חלבונים אחרים, הוא גורם לשינויים, למין שרשרת, מעגל קסמים שהולך לכיוון לא טוב, שהוא נוצר, ואחר כך נוצרים חלבונים לא תקינים אחרים ששוקעים במוח. נוצרת דלקת מסוימת בתאי מוחית, וכתוצאה מכל השינויים האלה מתחילים להתנוון ולהיפגע הנוירונים, תאי העצב במוח, וכתוצאה מכך תפקודה משתבש. ותפקוד משובש של תאי העצב במוח פירושו שינויים קוגניטיביים.
כן. טוב, אנחנו כמובן נעקוב אחרי דיווחים על החיסון הזה, נשמע שיודעים פחות או יותר מה גורם או מה מתפתח במוחם של אנשים שחולים באלצהיימר, אבל יש כאן עדיין כל מיני מקטעים שאנחנו עוד לא יודעים ממש מה הם עושים, או האם מניעת החלבון, ניקויו וכולי, זה משהו שבאמת עשוי לסייע, מאוד מסקרן, או זה תהליך דלקתי וכולי. טוב, אנחנו נמשיך לעקוב כמובן אחרי פיתוח החיסון. אגב, מה הפער בין חיסון כזה, כשמדווחים על התקדמות משמעותית בפיתוח של חיסון בנקודת זמן כזו, מה זה אומר שתוך כמה שנים חיסון כזה עשוי להיות משהו שאפשר לקבל?
אם החיסון יפעל בחולים שיש להם כבר תסמינים, אז זה עניין של 5-7 שנים. אבל הבעיה היא שכמו שאמרתי, כנראה שהחיסון יהיה יעיל, במידה ויהיה יעיל, אם ייתנו אותו לאנשים שהם לא חולים. זאת אומרת, שאנשים שהם עדיין בריאים. ואז יצטרכו לראות אם בעזרת החיסון ניתן יהיה למנוע התפתחות המחלה בעתיד. ובזה מדובר בעשרות שנים. ולכן יהיה די מאוד קשה להוכיח שהחיסונים האלה עובדים.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, פרופסור יהודית אהרון פרץ, רופאה בכירה במכון לנוירולוגיה קוגניטיבית מבית החולים רמב״ם. תודה לך.
בוקר טוב.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום שבוע חגיגית. אני דודו ארץ, ואיתי באולפן האיש שלנו בהוליווד, יונתן גד לשעבר, ג'אט לשעבר, ג'ר לשעבר, פוסטרוף, שלום לך.
שלום דודו.
עכשיו אנחנו יודעים שאנחנו חיים בתקופה שבה אנחנו מוצפים במידע ברשתות החברתיות, בטוויטר, באינסטה, בווי-פיי, בטינדר ובפקס כמובן. ורבים, יש שם ידיעות שגם קשורות לעולם שלך, העולם בהוליווד, אפילו יש כתבי בידור שטוענים שהם דוברי
אמת. הכתבים המקוריים.
אבל הם לא. אז בואו ניישב את ההדורים, ניישר קו, יש כתב בידור אחד בתאגיד השידור הישראלי.
כן.
זהו, זה אתה. אוקיי.
בהחלט, אני נותן את האישור שלי. אני חתום על ההודעה הזאת.
ודאי, ודאי. אוקיי, אנחנו רוצים לעבור אל החללית הישראלית בראשית, שסוף סוף טסה, אבל עוד לא לירח, אלא בינתיים לארצות הברית. החללית יצאה מישראל לארצות הברית בדיוק לפני שבוע, ביום חמישי, ומשם בראשית תשוגר לירח, היא כמובן נחתה כבר בארצות הברית. תאריך השיגור פורסם השבוע 13 בפברואר. זהו תאריך השיגור בעוד פחות מחודש. אגב, התאריך נחשף לראשונה בעיתון ישראל היום. מדובר בפרויקט לאומי חינוכי של אנשי עמותת Space.il בשיתוף עם התעשייה האווירית ובסיוע סוכנות החלל האמריקאית נאסא, ואנחנו שוחחנו על החללית בראשית, כך קוראים לחללית הישראלית הראשונה שתשוגר לירח, וזה יקרה ב-13 בפברואר. אתם מוזמנים לכתוב ביומן. שוחחנו בעניין הזה עם יואב לנצמן, מהנדס חלל בכיר ב-Space.il.
בוקר טוב.
איכן היא נמצאת ברגעים אלה?
ברגעים אלה היא נמצאת בפלורידה, בדרכה לקייפ קנברל, ששם נמצא אתר השיגור של החוף המזרחי של ארצות הברית, שמשם היא תשוגר לירח באמצע החודש הבא, כמו שאמרת.
ב-13 בפברואר. עכשיו, איך היה באמת, תאר לנו מעט את המבצע של העברת חללית מישראל לארצות הברית, איך מעבירים חללית? אנחנו יודעים שכל אדם שנוסע עם מזוודה אפילו הכי קטנה נחקר הלוך ושוב, מה הוא ארז, אם מישהו עזר לו לארוז.
אז קודם כל במטענים מיוחדים החקירות האלה הן הרבה יותר מחמירות. יש הרבה מאוד לוגיסטיקה והרבה מאוד בירוקרטיה שכרוכה בזה. יש הרבה מאוד גופים ישראלים ואמריקאים שנחוצים לאשר וללוות את כל התהליך הזה של ההובלה, של השינוע. החללית גם לא נוסעת בעצמה, היא נמצאת בתוך מחולה מיוחדת ששומרת עליה באוויר נקי, בטמפרטורה מתאימה, בלחוץ מאוד מאוד נמוכה, כמובן בשביל שלא תינזק ולא תופרג מהרעידות של הדרך, של המסעיות שלוקחות אותה, של המטוסים שמטיסים אותה.
רגע, אבל היא כל כך רגישה לסביבה, כי בעוד רגע היא תצטרך להתמודד עם תנאים הרבה יותר גרועים, לא?
אתה צודק. הטלטולים של הטיל הם הרבה יותר חזקים של מסעית, אבל הם מאוד ספציפיים. זאת אומרת, היא מקבלת תאוצה מאוד חזקה, אבל בכיוון מסוים. היא מקבלת תדרים מסוימים ועוצמות מסוימות של רעידות שהן לא בדיוק כמו של, שאפשר לקבל בתנועה אחרת, ולכן מכינים אותה לזה שהיא תוכל לעמוד גם, גם בשיגור, אני אדייק את זה בשיגור הספציפי הזה,
כן.
זה לא יתאים בהכרח לכל שיגור, וגם לתנועה בדרכים.
עכשיו,
אז יש, אז צריך להכין אותה גם למסע הקרקעי וגם למסע לחלל.
עכשיו, מה צפוי לקרות? אני רק אציין שמדובר בפרויקט לאומי חינוכי שלכם, של אנשי עמותת Space.il, בשיתוף עם התעשייה האווירית וגם מעט סיוע של סוכנות החלל האמריקאית נאסה. תאר לנו את מבצע השיגור ב-13 בפברואר, זאת אומרת, איפה נוכל לראות את השיגור? איך תהיה ההתארגנות לקראת היום הזה?
אז אני אתחיל דווקא מהסוף, איך לראות את השידור, את השיגור. השיגור הוא של חברת SpaceX, וכל השיגורים שלהם משודרים לייב באינטרנט, בצורה חופשית, אז לא צריכה להיות בעיה לראות את השיגור. אני מניח שיהיו גם אירועים פה בארץ סביב זה. לגבי ההכנות, אז צריך כמובן לפרוק את לתוך חדר נקי מיוחד באתר השיגור, ואז עוברים עליה עם סט שלם של בדיקות, לראות שהיא עדיין תקינה ולא קרה לה כלום מאז שהוצאנו אותה מהארץ. לאחר מכן יש סבב של הכנות לשיגור, זה כולל תדלוק, זה כולל הסרה של כל מיני מתקנים שנמצאים על החללית שחייבים להוריד אותם לפני הטיסה, כמו כיסויים של כל מיני מכלולים אופטיים, כל מיני מעצורים מונעים ממערכות חשמליות לפעול או ממערכות נפיצות לעבוד. צריך לבדוק שהחללית, שכל הרכיבים של החללית עדיין עובדים לפני השיגור, וממש ברגע האחרון גם טוענים לה את הפקודות הראשונות שהיא תצטרך לבצע ברגע שהיא תגיע לחלל. כל זה מתבצע לפני שמרכיבים אותה על גבי הטיל.
אז זהו, אני עולות, אצלי לפחות עולות כמה שאלות. אני מבין שהטיל עצמו מביא אותה לנקודה מסוימת, אבל אז יש לה כוח משל עצמה, זאת אומרת, יש שם עוד מנוע רקטי לחללית הישראלית?
כן, חייב להיות. קודם כל, כי הטיל לא מנחית אותה על הירח, אז צריך מערכת מנועים ומערכת דלק בשביל לנחות על הירח. אבל מעבר לזה, אין היום טיל שמביא חלליות אל הירח, ולכן זה בעצם יוריד אותנו במסלול סביב כדור הארץ, וממנו אנחנו נצטרך לתמרן את החללית שתגיע עד הגובה של הירח, וזה דורש גם הרבה מאוד דלק. אז החללית עושה את זה בכוחות עצמה. כמובן בניהול ופיקוד מהקרקע, מאצלנו.
טוב, אנחנו כמובן מתרגשים לקראת ומקווים שזה פחות מחודש זה יקרה.
נכון, אבל זה קורה.
כן, זה לגמרי קורה, וגם שוב נזכיר שיש אפקט חינוכי מאוד חשוב. עד היום כבר ערכתם הרבה מאוד אירועים סביב העניין הזה, נכון? שמענו על ספרים וקונצרט וכולי, ויצרתם התעניינות ציבורית נכון, גם בקרב נוער.
ויש לנו סוללה שלמה של מתנדבים שהכשרנו להעביר הרצאות על הפרויקט שלנו ועל מה שאנחנו הולכים לעשות לבתי ספר, וההרצאות האלה ניתנות בחינם בכל הארץ. כבר מספר שנים, ואנחנו הגענו לכמות מסיבית של כיתות וגני ילדים ותיכונים בארץ, ואנחנו עדיין ממשיכים בזה. אז אם מישהו מעוניין לשמוע הרצאה או שהילדים שלו ישמעו הרצאה, אז אפשר דרך האתר שלנו למלא טופס, ומתנדבים שלנו יגיעו אליכם כאמור ללא עלות.
טוב, זה נשמע מצוין, ואנחנו מודים לך על השיחה הזו, מהנדס החלל הבכיר ב-Space.il, יואב לנצמן. תודה לך, יואב.
תודה רבה, להתראות.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, ואיתי באולפן האיש שלנו בהליווד, יונתן גאט לשעבר, ג'אט לשעבר, צ'ו לשעבר, פוסטרוף, שלום לך.
הלו, דודו.
שים לב, הלו, do you want me to talk in English?
If
because
you can.
I have the capability.
אני יכול לנסות לדבר פה. מה שלומכם בארץ?
אתה רוצה שאני אדבר במבטא גם, או שלא, אין צורך.
Englishing.
English, okay. זה בסדר. שים לב, חוקרים הצליחו לשקם חוט שדרה פגוע באמצעות חוט שדרה שהודפס במדפסת תלת מימד. חוט שדרה המודפס, זה מאוד מתוחכם, כי בחוט השדרה המודפס הודפסו כבר תאי עצב, והוא הושתל, בינתיים זה מכתב בעצם של חוט שדרה, שהצליח לשקם תאי עצב שנפגעו. מיד נשמע את השיחה שערכנו עם דוקטור נועה אלבלדה בעניין הזה, ובהתאם, אכן היכולת המוטורית של היצור, במקרה הזה חולדה, שהחוט השדרה המודפס הזה הושתל בתוכה, אכן היכולת המוטורית שלה השתפרה והשתקמה. מי שעמל על המחקר הזה, הם חוקרים מבית הספר לרפואה של אוניברסיטת קליפורניה בסן דיאגו והמכון להנדסה רפואית, והשתל אכן זרז את צמיחת תאי העצב במקום, והחולדה הראתה שיפור ביכולות המוטוריות. המחקר עצמו פורסם בכתב העת המדעי Nature Medicine, ואנחנו שוחחנו בעניין הזה עם דוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגול למוח ותודעה, המרכז הבינתחומי הרצליה.
היי דודו, מה נשמע?
בסדר, אני מנסה להבין, הצליחו להדפיס חוט שדרה מלאכותי עם תאי עצב שגרמו לעודדו צמיחה מחדש של תאי עצב, מה בדיוק קרה שם?
כן, אז מה שהם בעצם עשו, הם הדפיסו בתלת מימד כמו מין תותבת של חוט שדרה שמתאימה במבנה שלה לאזור שנפגע, זאת אומרת, זה לא היה חוט שדרה שלם, אלא זה היה בדיוק המקטע שהם פגעו בו בחולדות, והחידוש שלהם היה שבתוך התותבת הזאת הם בעצם השתילו תאי גזע נוירונליים, זאת אומרת, תאי גזע שכבר התחילו להתמיין לכיוון נוירונים, ואותם תאי גזע בתוך התותבת הזאת הצליחו להתחלק ולשרוד, והם בעצם אפשרו לגשר על הפגיעה, כי בעצם ברגע שיש לך פגיעה, יש לך ניתוק בין הנוירונים שיושבים מעל אזור הפגיעה לנוירונים שיושבים מתחת לאזור הפגיעה, והם הצליחו בעצם, על ידי זה שהם הכניסו את התותבת עם התאים, הם הצליחו לגשר על, על הפער הזה ולשקם שם את התפקוד. זה מחקר מדהים, ממש.
וואו, וזה משהו, אני מבין שכאן משקמים חולדות עכשיו, כאן במרכז הארץ אנחנו מנסים להילחם בחולדות, האם אין איזשהו ניגוד אינטרסים פה?
אז אנחנו מקווים שהחולדות יפצו אותנו על כל הנזקים שהם עשו לנו, ויעזרו לנו לפתח טיפולים לבני אדם. הם כבר מדברים דרך אגב במאמר על זה שזה כבר יכול להיות שתוך זמן קצר זה כבר יעבור לרמה של ניסויים קליניים בבני אדם.
זאת אומרת זה לגמרי משהו ש... טוב, אנחנו מכירים אנשים שנפגעו, שחוט השדרה שלהם נפגע, הם בדרך כלל משותקים וכו', וזה משהו שלגמרי יכול לגשר על פער, כפי שאת אומרת, מעין גשר של תאי עצב ושוב יכול להשיב את היכולות המוטוריות של האדם, נכון, אנחנו מקווים.
זאת, נכון להיום, פגיעות חוט שדרה חמורות הן פגיעות שאי אפשר לשקם. אנחנו יודעים שאנשים, מרגע שהם נכנסים לכיסא גלגלים, ברוב המקרים הם לא יצליחו ללכת שוב.
כן.
והדבר הזה, בהנחה שיצליחו להעביר אותו באמת לבני אדם, זה יהיה לדעתי אחת מפריצות הדרך הרפואיות הגדולות ביותר של
עכשיו...
של העשור, אם לא של המאה.
טוב, זה נשמע מדהים. אנחנו רוצים אולי ללמוד באמצעותך על, על תאי עצב שנמצאים בחוט השדרה. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים מדברים על תאי עצב שנמצאים במוח, הרבה פעמים נוירונים וכו'. מה קורה בחוט השדרה? זאת אומרת...
גם בחוט השדרה יושבים נוירונים שבמידה רבה הם עובדים בדיוק כמו נוירונים בתוך המוח, כי חוט השדרה הוא בעצם חלק ממערכת העצבים המרכזית, כמו המוח. ואנחנו יודעים לך אגב שהנוירונים שיושבים בתוך חוט השדרה יש להם יכולות שיקום, זאת אומרת אם אתה פוגע בנוירון בחוט השדרה הוא כן מנסה לצמוח מחדש, אבל יש כל מיני תהליכים פנימיים שמפריעים לו לעשות את זה, ועל הבעיה הזאת הם הצליחו להתגבר במחקר הזה. למשל אחת הבעיות היא שהנוירון יש לו מבנה שנקרא אקסון, שזה מין שלוחה ארוכה שדרכה הוא שולח סיגנלים חשמליים, ואנחנו יודעים שבחוץ השדרה אקסונים יכולים להשתקם מפגיעה, אבל הם לא יודעים לאן הם צריכים לצמוח בחזרה. ואז שהם מתחילים לצמוח, הם צומחים לכל הכיוונים, והם לא צריכים להתחבר כמו שצריך לאיפה שהם היו בהתחלה. ויש שם הרבה תהליכים אקטיביים שמונים מהדבר הזה להתרחש, ובזכות התותבת הזאת היא בעצם מצליחה לכוון את האקסונים בחזרה לאן שהם אמורים להיות, ובגלל זה זה כנראה מצליח.
וואו, נשמע מדהים.
כן. כן, ולא במקרה זה התפרסם ב-Nature Medicine, שזה אחד הז'ורנלים החשובים ביותר בקהילה המדעית.
וואו, טוב, אנחנו נספק בדברים האלה, תודה רבה לדוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגול למוח ותודעה, מרכז הבינתחומי הרצליה, תודה רבה לך.
בשמחה.
תודה. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום שבוע חגיגית, יום חמישי היום, אנחנו רוצים להיזכר בשיחות הטלפון המשמעותיות ביותר שערכנו השבוע. דיברנו על חיסון למחלת האלצהיימר, עסקנו גם בחללית בראשית, החללית הישראלית הראשונה שתגיע בקרוב לירח, ועכשיו אנחנו נשמע שיחה שערכנו עם פרופסור הלל אביעזר, חוקר זיהוי הבעות פנים ונוירופסיכולוגיה של הבעות רגש במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. המחקר הוא כזה, שימו לב, לבני אדם יש יותר מ-16,000 הבעות פנים, אני משער שלי יש 6, אבל זה המנעד, אבל רק 35 מהבעות הן אוניברסליות, וזה מפתיע, כי זה מעט מאוד. המחקר נערך על ידי אוניברסיטת אוהיו ופורסם ב-IEEE Transactions and Affective Computing. לפי המחקר, שוב, ל-35 הבעות שלנו יש משמעות זהה בכל התרבויות. לגועל יש הבעת פנים 1, לפחד 3, להפתעה 4, לכעס 5, לעצב 5 ולאושר 17 הבעות פנים. אז אנחנו שוחחנו על המחקר המאוד מסקרן הזה עם פרופסור הלל אביעזר. הנה השיחה.
שלום, שלום.
טוב, המחקר הזה מאוד מפתיע, היינו בטוחים שיש הרבה, שהמנעד יותר רחב, לפחות החפיפה בהבעות הפנים, לא? זה נראה מאוד דל.
אז כן, אכן, כשאנחנו חושבים על כל הקומבינציות האפשרויות, אם אנחנו לוקחים 14 שרירים בודדים, ואנחנו חושבים על כל הקומבינציות, אנחנו מגיעים ל-16,384, כן, המספר הוא מאוד גדול, ובפועל נראה שהקומבינציות שהחוקרים מצאו, זה 0.22% מסך הקומבינציות האפשריות. וואו. אבל בוא נגיד כמה מילים על איך הם בדיוק עשו את זה, ואז נראה שאולי אפשר קצת להטיל ספק במסקנות הבסיסיות של מה שנעשה פה. אז מה שאנחנו מוצאים זה שהחוקרים האלה לקחו פחות או יותר 800 מילים שקשורים לרגש, קשורות לרגש באופן כללי, והריצו את המילים האלה במנועי חיפוש בתרבויות שונות. כן, אנגלית, סינית, רוסית, והם פשוט חיפשו מה עולה להם. תחשוב על גוגל אימג'ס, אתה מכניס מילות רגש ואתה מקבל תמונות של פרצופים. עכשיו הם הגיעו למספר אסטרונומי של הבעות פנים על ידי החיפוש הזה, מגיעו ל-7.2 מיליון הבעות. אוקיי, עכשיו הם לקחו בשלב השני את כל המיליוני הבעות פנים האלה, והשתמשו בתוכנת מחשב אחרת, שיודעת לקטלג את הבעות לקבוצות שונות, לפי הקומבינציה של השרירים שמופעלים. הם חיפשו שם הבעות שחוזרות לפחות 100 פעם, בכל אחת התרבויות. זה הדבר הראשון שהם עשו. ואכן הם מצאו שיש 35 סוגים של הבעות שונות, ואכן זה נשמע כמו מעט באופן יחסי, אבל אני רוצה להגיד כמה מילים על מה הפריע לי כשקראתי את המחקר הזה, ואני אקדים ואומר, הצוות חוקרים האלה הם צוות מעולה, ויש להם עבודות מאוד מעניינות, מאוד יפות, ויש להם גם יכולת עבודה עם יכולות חישוביות פנטסטיות, אז באמת עבודה מאוד מעניינת. אבל, תחשוב, עכשיו, אתה עושה חיפוש בגוגל אימג'ז, אני מאתגר אותך עכשיו לכתוב את המילה כעס בתוך גוגל אימג'ז, okay. ולראות מה תקבל. מה שאתה תקבל, זה תמונות שאתה בכלל לא יודע מה האנשים האלה באמת מרגישים, אם בכלל מדובר באנשים שמרגישים משהו. למעשה, הרבה מאוד מהתמונות שעולות לך בחיפוש כזה, במנועי חיפוש, משקפות הבעות של שחקנים שעושים פוזות למצלמה.
נכון.
בעצם מדובר בתמונות שהן מבוימות. עכשיו, זה עדיין, זה לא בלתי מעניין לראות איך תמונות של שחקנים ותמונות מבוימות משקפות איזשהו סטריאוטיפ שיש לאנשים על איך נראים הבעות
פנים. נכון, זה יותר מזכיר, עכשיו, אני באמת עושה גוגל תמונות ואני אכן רואה, זה תמונות אילוסטרציה, זה נראה כאילו שחקנים מגזימים, איזו מימיקה. כן. פחות נראה אמין.
עכשיו תחשוב שהמחקר הזה נערך מספר עצום של תמונות, אבל אין לנו מושג מה האנשים שם מרגישים.
וואו.
עכשיו אני אגיד עוד משהו שאני חושב שהמחקר הזה הוא חלש, הרי אתה אמרת שהתמונות האלה דורגו, נכון, אמרת אחד מתוך ה-35 היה גועל, ו-17 היו שמחה, עכשיו איך הם יודעים את זה? החוקרים האלה לקחו את מדגם קטן כזה מתוך 100 תמונות, שהיה לכל תרבות, ולקחו קבוצה המדגמית של נבדקים מתוך כל אחת מהתרבויות, ונתנו להם לדרג את הבעות הפנים האלה. אתה מסתכל על התמונה, ואתה צריך להגיד איזה רגש אתה חושב הדמות שבתמונה מרגישה. אבל שים לב, האנשים האלה מדרגים את התמונות ללא שום הקשר וללא שום קונטקסט, אוקיי? במציאות אנחנו יודעים מתוך הרבה מחקרים שאותה הבאה ממש יכולה לשמש כדי להעביר רגשות מאוד מאוד שונים לפי ההקשר. תחשוב על חיוך. זה יכול לשקף את העובדה שאתה שמח לפגוש מישהו, אבל זה גם יכול לשקף את העובדה שאתה מאוד נבוך או מתבייש. ואם אתה רואה את התנועה של השרירים בלי שום מידע ובלי שום קונטקסט, אתה די אבוד בסיכוי שלך בכלל לזהות מה קורה שם. אלה שני הדברים מבחינתי הבאמת מטרידים מבחינה מדעית בעבודה הזאת, והם מאוד מגבילים את היכולת להגיד משהו על המסקנות החזקות. יש גם דברים יותר קטנים, כלומר גם הזיהוי של הבאות, אתה אמרת שהבאה אחת תורגה כגועל מתוך ה-35, אבל כשאנחנו אומרים שאנשים זיהו שם גועל, מה היה אחוז הזיהוי של הגועל שם? התשובה היא שמשהו כמו 20%, זה מאוד מאוד נמוך במונחים של זיהוי כשאנחנו חושבים על זה. למה זה כל כך עמום לאנשים? אז זה כנראה בגלל שיש עוד, אנחנו רגילים לשפוט הבאות פנים בתוך קונטקסט, וכשאתה לוקח את הבאות ואתה מוציא אותם מהקונטקסט, לאנשים אין באמת מושג טוב מה קורה שם. עכשיו, אתה יכול לשאול, מה באמת היו צריכים לעשות? איך הדרך הטובה לערוך את המחקר הזה? תשובה היא שהיא הרבה יותר קשה. מה שאנחנו היינו באמת רוצים לעשות, זה לקחת אנשים ולבחון איך אנשים מביעים רגש בסיטואציות מוגדרות מראש, לא לחפש בגוגל אימג'ס תמונות של המילה כעס, אלא לייצר סיטואציה או לבחון סיטואציה שאנחנו יכולים להניח איזה רגש אנשים מרגישים בה, ואז לראות בין תרבויות שונות איך אנשים באמת מביעים את הבעות הפנים שלהם. עכשיו, הבעיה היא שמחקר כל כך לכאורה פשוט, כמו שאמרתי, הוא כמובן לא כל כך פשוט, כן? אבל הוא לא נערך. ואנחנו לא יודעים איך אנשים מביעים רגש. אנחנו יודעים איך אנשים מזהים. אנחנו לא יודעים איך אנשים מביעים. זה קו מחקרי חדש, שאני חושב שעולם המחקר מחכה לו שיקרה.
טוב, מעניין מאוד ומסקרן. אני רוצה להודות לך על השיחה הזו, פרופסור הלל אביעזר, חוקר זיהוי הבעות פנים ונוירופסיכולוגיה של הבעות רגש במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה רבה לך.
בבקשה, להתראות.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום שבוע חגיגית, ואין תוכנית סיכום שבוע חגיגית בלי נוכחותו של האיש והאגדה ההוליוודית, יונתן גת לשעבר, ג'ט לשעבר, ג'ש, שלום לך.
שלום דודו, מה
שלומך? תודה, ואנחנו שמזכירים את שמך, כמובן שעל האורחים כאן לשתול את האנדר המוסיקלי שמלווה את בורחה.
הם לא שותלים את זה, זה פשוט בא איתי יחד.
אני מאוד מקווה.
בכל מקום שאני הולך, המוזיקה הזאת הולכת איתי.
אחרת זה חמור מאוד.
ככה אני פותח את העיניים בבוקר, וככה אני נרדם.
אני רוצה להודות לך על פירוט הפעולות שאתה מבצע כשאתה קם וכשאתה הולך לישון. מה דעתך על פריצה למערכת הפוטוסינתזה של צמחים? אתה מכיר את מנגנון הפוטוסינתזה?
בהחלט.
מנגנון קדום שמאפשר למעשה את...
מקבלים אור.
נכון. כן, פוטו אור. אנחנו הרי לא מצליחים לייצר סוכר בגוף שלנו. אם אתה רוצה לאכול סוכר או לצרוך סוכר, אתה צריך אותו לגנוב ממישהו, לקחת מצמח או ממשהו חיצוני. אבל צמחים כן מסוגלים לייצר סוכר, וזה באמצעות פוטוסינתזה, באמצעות המרה של CO2, פחמן דו-חמצני, ומים ואור לסוכר וכולי. אז מדענים הצליחו לפרוץ למנגנון הפוטוסינתזה של הצמחים, הטמעת האור, כך קוראים למנגנון הזה בעברית. באמצעות הנדסה גנטית הם הצליחו לגרום לצמחים לגדול בקצב גבוה מאוד ולמימדים גדולים בשיעור של 40%. המחקר עצמו פורסם בכתב העת המדעי Science, והבשורה היא שאולי בקרוב נוכל להזין יותר ויותר אנשים בעולם באמצעות חיטה, סויה ותירס, אבל המחקר נעשה כרגע בצמח הטבק שגדל פי 40, אז בינתיים
זה הכל הולך לסיגריות בסוף.
כן, סיגריות, קונספירציה.
בסוף, זה מסחרי הכל.
אנחנו שוחחנו בעניין הזה עם פרופסור אהרון קפלן, שהוא חוקר במחלקה למדעי הצמח והסביבה באוניברסיטה העברית.
בוקר טוב.
אז אם תוכל לספר לנו, מה זה אומר לפרוץ למנגנון הפוטוסינתזה? מה החוקרים הצליחו לעשות לאותו מנגנון?
מה שהם הצליחו לעשות זה בעצם לבטא גנים ממקורות אחרים בתוך המערכת הפוטוסינתטית, להכניס לתוכה מסלול חדש שמבטל קיומו של מסלול אחר על ידי זה שהם מנעו כניסה של אחד מהתוצרים מהכלורופלסט שבו נעשה תהליך הפיקסציה של ה-CO2, הפחמן הדו-חמצני. במקום שהוא יעבור לגופיף אחר הם עצרו אותו. ועשו, באמצעות האנזימים שהם הכניסו, הם יצרו מסלול מקוצר של התהליך שאיננו מבזבז את הפחמן הדו-חמצני, שאחרת היה נפלט חזרה בתהליך של קישור של האנזים שעושה את זה לחמצן.
כן. הייתי? כן, כן, אנחנו מקשיבים, כן.
וכתוצאה מזה גם לא נפלטת אמוניה בתהליך שאיננו רצוי למטרה הזאת.
למה, יש אמוניה נפלטת בתהליך הפוטוסינתזה? אני לא שמעתי.
כן, אז זה צריך ללכת רגע אחורה.
כן.
הבעיה המרכזית של תהליך הפוטוסינתזה מבחינת הייצור של צמחים הוא בעובדה שהאנזים שעושה את זה הוא אחד האנזימים הגרועים על פני כדור הארץ, אם לא הגרוע שבהם. למשל, הוא עושה סך הכל סדר גודל של 25 ריאקציות בשנייה, בעוד שיש כאלה שעושים 100,000. ובנוסף, כשהוא קושר את הסובסטרט החמש פחמני שאליו נקשר הפחמן הדו-חמצני, הוא גם יודע לקשור חמצן שם. וזה תלוי בריכוזים היחסיים של חמצן ופחמן דו-חמצני, אבל הוא קושר גם חמצן. Okay. כשהוא קושר חמצן, נוצרת מולקולה דו-פחמנית, ובואו נוותר על השמות, והמולקולה הדו-פחמנית הזאת מועברת או עוברת באמצעות נשא לתוך גופיף תת-תאי אחר, שבמהלך המטאבוליזם שלה חזרה אל תוצרי הפחמן, בעצם לחומצה אמינית, אז נפלטת גם ממולקולת אמוניה. והמחזור של הפחמן הדו-חמצני שמשוחרר ושל מולקולת האמוניה דורש כמויות גדולות של אנרגיה ומקטין את הכמות נטו של קליטה של פחמן דו-חמצני. לתהליך הזה קוראים פוטורספירציה, כי זה כאילו תהליך נשימה שנעשה באור, תלוי באור, מסיבות שלא נעמוד עליהם.
אוקיי, אז אם נוכל לחזור באמת, אתה אומר שהתהליך עצמו בטבע הוא לא יעיל, כי האנזים שם הוא פחות אפקטיבי מאשר אנזימים דומים?
לא דומים, כי זהו האנזים האוניברסלי שעושה כמעט את כל ריאקציות הקיבוע הפחמן הדו-חמצני בפוטוסינתזה. הוא שונה באורגניזמים שונים.
אוקיי.
אבל בכולם הוא מאוד מאוד איטי, ובכולם מידת הכישוריות שלו של פחמן דו-חמצני היא מאוד לא טובה. רק בתור דוגמה, בצמחים מילאים שאנחנו למשל בטבק שמדובר בו, אז הוא עושה את מחצית מהירות הריאקציה, הוא יעשה כמו בריכוז ה-CO2 באוויר. ומאחר וריכוז ה-CO2 באתר שבו נעשה את הריאקציה קטן יותר, בגלל בעיות של חדירות וכו', אז סך הכל הוא מאוד מאוד לא יעיל. עכשיו, בטבע יש כמה דרכים להתגבר על הבעיה הזאת, שאבולוציונית לא ברור עדיין, יש כמה הצעות, אבל לא ברור מדוע הוא כל כך לא מוצלח.
כן.
ובטבע יש כמה דרכים לרכז פחמן דו-חמצני בקרבת האנזים. למשל, עושות את זה, מה שנקרא לפעמים אצות כחוליות, או ציאנובקטריה, עושות את זה אצות אחרות, ועושים את זה גם צמחים מילאים, כמו למשל צמח תירס. מרבית הצמחים החקלאים שאנחנו משתמשים בהם, כמו למשל הזכרת חיטה וסויה ואורז ואחרים, לא יודעים לעשות את התהליך הזה, ונעשה מאמץ גדול מאוד גם בשיפור של האנזים, עד היום ללא הצלחה,
כן.
וגם בהכנסה של יכולות לרכז פחמן דו-חמצני ליד אל קריבת האנזים. וזה, שם יש כמה הצלחות בהחלט יפות.
וזה משהו שבהכרח מביא לגדילה מואצת יותר?
כן, משום ש כל תהליך שבו אפשר יהיה להעלות את ריכוז הפחמן הדו-חמצני בקרבה של האנזים, אתה יכול למשל בחממה לעשות את זה, או בתת צמיחה לעשות את זה בכל צמח, אז רואים גידול יותר מואץ של הצמחים.
טוב, אז נשמע שזה לא מאוד רחוק, אנחנו לא רחוקים מהנקודה שבה כן יצליחו לגרום לצמחים באמצעות ההנדסה הגנטית במקרה הזה, לגדול בצורה הרבה יותר אפקטיבית.
נכון, זה אנחנו לא שאנחנו לא רחוקים, אנחנו כבר שם בעצם. ויש כמה גישות. הגישה של נקטו החוקרים, אגב קבוצה מעולה, החוקר הראשי שם הוא באמת יוצא מן הכלל טוב, וזה בשונה מקבוצות אחרות שעשו דברים מאוד מאוד דומים, אבל לא לקחו את כל המסלול. זאת אומרת, מה שהפריצת הדרך כאן הוא בגנטיקה סינתטית, נקרא לזה, אתה לוקח את המסלול השלם ממקומות אחרים, מרכיב מסלול אחר, מונע את הכניסה של אחד החומרים לאתר אחר בתוך התא, ובכך אתה מעלה מאוד את היעילות של הפעילות, כן. זה עבודה יפה מאוד. טוב,
ומה עם תיאוריות, אני לא יודע אם קונספירציה או לא, אבל אנשים שמתנגדים לאכול צמחים שמהונדסים גנטית וכולי, כי לטענתם יש בזה משהו לא טבעי וכולי, מה אפשר לענות לאנשים כאלה?
שישארו בימי הביניים.
טוב, סתמת את הפה יפה.
בצורה מאוד פשוטה.
לא, זה פשוט. ודאי ש... אוקיי, בבקשה.
תן לי רגע רבע משפט על זה. אנחנו, בכל דבר שאנחנו אוכלים, אנחנו אוכלים DNA. DNA במהלך האבולוציה ובתהליכים שמתקיימים כל הזמן, מבוססת האבולוציה על מוטציות ב-DNA ועל מעבר של DNA מאורגניזמים לאורגניזמים אחרים. בצמחים שאנחנו אוכלים, בעצות שאנחנו אוכלים, יש DNA מחיידקים. עכשיו, אי אפשר לומר שאנחנו יודעים כבר את הכל בכל הדברים, אבל לא ניתן לקדם את החקלאות ואת הזנת בני אדם על ידי איזשהו אמונות וגישות של אנשים שההבנה שלהם בתחום היא פחות ממוגבלת. יש מצחיק, יש בעיתון שנקרא Nature Human Behavior, רק לאחרונה מאמר על זה שכמה טיפשים האנשים שלא מבינים, שמתבטאים ברהיטות, אבל מבינים מעט מאוד. אבל אני אתן לך רק דוגמה אחת קטנה.
בבקשה.
אנחנו משתמשים בחומרים לריסוס נגד חיידקים ונגד פטריות בכמויות ענקיות של חומרי ריסוס. הנדסה גנטית, למשל בקוטנה, מאפשרת להכניס טוקסין לתוך הקוטנה שמתמודד עם אחד החרקים שמזיק לה ביותר, ולמנוע שימוש בכמויות של ריאלים.
זאת אומרת, זה לא רק לא מזיק, אלא גם הרבה פחות מזיק מריסוסים וכו'.
ללא ספק.
כן.
זאת אומרת, לשם אנחנו הולכים. עכשיו, יש פה, האמריקאים הבינו את זה מזמן, האירופאים עדיין מגפפים בין זה לזה, וקצת מתקדמים ופותרים ונחלצים מהטעות הגרנדיוזית הזאת. ואני מניח שגם אנחנו נלך כמו בדברים אחרים, כמו אחרי האמריקאים. צריך להיות זהירים, צריך להבין מה שעושים, צריך לנקוט באמצעי הזהירות וכו' וכדומה, אבל לא צריך להשתמש באמונות שזה לא כדרך הטבע. אנחנו, כשאנחנו מגדלים שדות חקלאים בשטחים גדולים, זה לא דרך הטבע. צמחי טירס בשטחים גדולים, או חיטה בשטחים גדולים, זה לא בטבע.
כן.
אז בואו נשים את הדברים בפרופורציה וננסה להכיל בני אדם במקום להשאיר אותם בבערותם.
אני רוצה להודות לך על הדברים האלה, פרופסור אהרון קפלן, חוקר במחלקה למדעי הצמח והסביבה באוניברסיטה העברית. תודה לך.
בוקר טוב ותודה.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום שבוע חגיגית. רגע לפני שאני אספר לכם מי עמל על המשדר שלנו, שלום לך יונתן גת, האיש שלנו בהליווד לשעבר, ג'אט לשעבר, ג'ו לשעבר, פוסטרוף, שלום לך.
שלום דודו.
רגע לפני שאני אספר מי עמל על המשדר, אתה חמוש בשלל המלצות, מה אפשר לעשות בסוף השבוע הזה, ואז נסיים את השעה הראשונה מתוך שתיים שלנו, של תוכנית סיכום. שבוע חגיגית.
בהחלט. המלצה על סדרת הרצאות שמתחילה בסופה שזה, במקום שנקרא בית אביחי בירושלים, זה נקרא סיפורים במונו, אוקיי?
מעניין.
זה סדרת הרצאות של יואב קוטנר, שבה הוא פוגש בכל פעם אומן אחר גדול, ואיתו הוא מדבר על אלבום נבחר.
מעניין מאוד.
אז המפגש הראשון יהיה עם מתי כספי, וזה יוקדש לאלבום השני שלו, שנקרא מתי כספי, אלבום השני, מ-1976, ושם יצאו שירים פנטסטיים כמו ברית עולם, ולא ידעתי שתלכי ממני, ועוד קלאסיקות גדולות. וקוטנר יחד עם מתי כספי יושבים, מתי כספי לא מרבה לנתח את המוזיקה שלו, ולכן זה מעניין,
כמובן, כן.
כן, ופניו חתומות כמו ספינקס. ויואב קוטנר, שמכיר את הדברים מלפני ולפנים, ננסה להוציא ממנו את הסיפורים
של מאחור הקרעים. אז איך אפשר להצטרף?
זה קורה בבית אביחי, במוצאי שבת, בשעה 9, בירושלים, כרטיסים, 60 שקלים, סך הכל, סטודנטים 30,
זה הזמן להתחזות לסטודנטים. תודה רבה לך, יונתן. אתה נשאר איתנו לעוד שעה, ותודה רבה גם לאורך רז חסון, המפיקה ליטה ליטי אמירן. על הביצוע הטכני, די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגר שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להוריד את היישומון החינם מכאן אודי.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, שעה שנייה של תוכנית סיכום שבוע חגיגית של שלושה שיודעים בכאן תרבות. כל ענייני מדע, ידע, ארכיאולוגיה, היסטוריה והרבה רפואה. אני דודו ארז, איתי באולפן האיש שלנו בהליווד, כתב התרבות המקורי של תאגיד השידור הישראלי ומגיש העסקת גיבור תרבות, יונתן גט לשעבר, ג'ט לשעבר, ג'ל לשעבר, פוסטרוף. וביחד אנחנו מסכמים את השבוע. שלום לך, יונתן.
שלום, דודו.
במה עסקנו השבוע ומה נשמע בשעה הזו? חוקרים משוויץ הצליחו להפוך תאים סרטניים לתאי שומן לא מזיקים באחברים. זו מהפכה. במחקר, תאים של סרטן שד הפכו לתאי שומן בגופם של עכברים. חשוב לציין שלא כל התאים הסרטניים הפכו לתאי שומן, אבל הניסוי כן הצליח לבלום את התפשטות הסרטן, והמחקר עצמו פורסם בכתב העת Cancer Cell. אנחנו מיד נשמע את השיחה שערכנו עם פרופסור קרמית לוי בעניין הזה. וגם סוף סוף תשובה לשאלה כמה זמן נמשכת יממה בכוכב הלכת שבתאי, בזכות מידע שהגיע מגשושית המחקר קסיני. סוף סוף חוקרים הצליחו לחשב את התשובה, וגם מסתבר שחוקרים ישראלים חישבו את התשובה הזו לפני כמה שנים, עוד לפני הפרסומים. מיד נשמע את השיחה שערכנו עם דוקטור דוד פולישוק. וגם, כשנשים מתאהבות, הן מגיבות להתאהבות ברמה הביולוגית, כמו שהן מגיבות לשפעת או למחלות ויראליות אחרות. כך עולה ממחקר חדש, נעסוק גם בכך, וגם פריצת דרך בתחום מחלות המעיים. ודיברנו עם אחד מהילדים שמשתתפים בגמר הספייסלאב, פרויקט מיוחד של קרן רמון, במסגרתה תלמידים מרחבי הארץ מתחרים על הזכות לשגר פרויקט ניסוי מחקרי אל תחנת החלל הבינלאומית. אז רגע לפני שנשמע המלצה ממך, עורך שלנו רז חסון, המפיקה היא ליטה ליטי אמירן, לביצוע הטכנית די ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. מה אפשר לעשות בסוף השבוע הזה, רגע לפני שנשמע את השיחה שערכנו על החוקרים משוויץ? שלום לך, יונתן גט לשעבר, ג'ט לשעבר, ג'ז'ל.
זהו, דודו התעלף.
שם לב, אגב, שהיום משמיעים את האנטר המוסיקלי שלך מאוד בשקט, בצורה אפילו...
כי רוצים לתת למילים לדבר.
אני הייתי, אני קצת נפגעתי בשמך, לא מקובל. כן, עורך המשדר מצא את כפתור ווליום. אוקיי.
בוא נפצח בריקוד קטן.
די.
יפה, דודו, אתה רוקד יפה.
ודאי, ברדיו, ברור. ברור. אז מה אפשר לעשות בסוף השבוע הזה?
אז ככה, אתה יודע שהתבשרנו כולנו על בואו של הקומיקאי האגדי ג'ון קליז לישראל.
כן.
בספטמבר, אז קודם כל...
מה, הכל נמכר כבר בטח.
אז זהו, אז אפשר לדווח שנפתחה הופעה שלישית.
די.
כן, שתי ההופעות כבר נמכרו מזמן, אז יש הופעה שלישית.
זה קורה מה, בספטמבר? מתי זה קורה?
זה קורה בספטמבר, וההופעה השלישית דווקא תהיה ב-31 לאוגוסט, וואו. יום לפני, אז כדאי למהר, כי זה לדעתי צ'ק צ'ק יחטף. ולכבוד הכרזת בואו לפה, אני רוצה להזמין את המאזינים שלנו להקשיב לגיבור תרבות, שבו אני, יחד עם דוקטור דוד גורביץ' ודוקטור דן הרב, דיברנו שעה שלמה על ג'ון קליז, ערכנו את גורי אלפי בתוכנית שלנו, כדי לנסות להבין מה הסוד העוצמה הקומית של ג'ון קליז. בגדול ניסינו להבין איך הוא הצליח לתרגם כעס לסוג של ז'אנר בהומור. ג'ון קליז תמיד באזיל פולטי הכועס.
כן, כי כעס הוא לא בהכרח קומי, נכון? נכון. הוא לא בהכרח, אבל כן אפשר להפוך אותו לזה. כן.
ג'ון קליז הוא ליצן כועס, ואנחנו ניסינו להסביר איך הוא מתרגם את זה לצחוקים רמים במשך כמעט 50 שנה.
אז איך אפשר להאזין להסקט הזה?
אז מורידים את כאן אודי למכשיר הסלולר החכם.
לטלפון.
הטלפון.
מתקינים אותו.
מתקינים אותו. מורידים את כאן אודי. בפנים נכנסים לאזור הפודקאסטים, וגיבור תרבות נמצא שם, כל התוכניות.
כן, זה הסקט באמת מצוין ומעניין. ואנחנו עוברים לחוקרים משוויץ שהצליחו להפוך תאים סרטניים לתאי שומן לא מזיקים באחברים. החוקרים מאוניברסיטת באזל הצליחו לעשות כן באמצעות שילוב בין שתי תרופות, תרופות שכבר אושרו על ידי ה-FDA, מנהל התרופות האמריקאי, תוך ניצול הגמישות והסתגלנות של התאים הסרטניים. במחקר הספציפי הזה עסקו בתאים של סרטן שד שהפכו לתאי שומן בגופם של עכברים. לא כל התאים הסרטניים הפכו לתאי שומן, אבל הניסוי כן הצליח לבלום את ההתפשטות של תאי הסרטן. המחקר פורסם בכתב העת Cancer Cell, ואנחנו שוחחנו בעניין הזה עם פרופסור קרנית לוי מהמחלקה לגנטיקה של האדם וביוכימיה והפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. הנה השיחה.
בוקר טוב.
נשמע too good to be true? מה יש לומר? איך הופכים תאים סרטניים לתאי שומן לא מזיקים? זאת אומרת, מה התרופות?
הם עשו משהו נורא חכם. הרי במעבדה אנחנו עובדים עם תאי סרטן, מוצאים עליהם כל מיני מחקרים, מגדלים תרביות תאים של תאי סרטן מכל מיני סוגים, אבל אנחנו גם עובדים עם תאים נורמליים. אנחנו יש לנו כל מיני סוגי תאים נורמליים, תאי ריאה, תאי כבד, תאי שומן, שאנחנו עובדים איתם במעבדה, עושים להם מניפולציות, לומדים את התא הנורמלי, ויש מעבדות שלומדות את התא הסרטני. אוקיי? עכשיו, כדי ללמוד תאי שומן, רגילים, נורמליים במעבדה, יש לך תהליך שאתה צריך שהתאים בצלחת צריכים לעבור עד שהם מגיעים למצב של בגרות תא שומן בוגר. ואתה שופך עליהם כל מיני קוקטיילים של תרופות. אז הם לקחו את אותן תרופות ששופכים על תא שומן בוגר במעבדה הרגיל, ואמרו, טוב, בוא ננסה, נשפוך את זה על תא סרטן. אז הם שופכו את אותן תרופות על תאים סרטניים, ואופ, הם גילו להפתעתם שתאי הסרטן, לפחות חלקם, יודעים להגיב דומה לתא נורמלי ולהפוך לתא שומן מתמחה, לתא שומן שיודע לייצר בועיות שומן. אז זה היה בעצם הדבר הראשון שהם מראים במאמר. ואז, כשבאים ומנסים לברר את המנגנון, איך קורה דבר כזה,
כן.
אז בעצם, בתוך גוש סרטני, אז הגוש סרטני, לאורך כל חייו של הגידול, מראשיתו והמשך הלאה, הוא כל הזמן עובר שינויים. כל הזמן עובר טרנספורמציות בתוך הגידול. זה לא איזו חתיכה אחת הומוגנית. יש שם כל מיני סוגי תאים. אוקיי? עכשיו, על מנת שגידול יתקדם וייצר גרורה, למשל. אוקיי? אז הגידול מתחיל בשד, עכשיו הוא צריך לייצר גרורה. אוקיי?
כן.
אז על מנת לייצר גרורה, חלק מתאי הגידול יתעוררו. אוקיי? יעברו טרנספורמציה לתאים שמסוגלים עכשיו לזוז על מנת לייצר גרורה. הם צריכים לעזוב את המיקום הראשוני, לנדוד להם בתוך הדם ולמצוא מקום חדש. זאת אומרת, הם צריכים לרכוש תכונה של נדידה. עכשיו, זה ידוע לכולם בסרטן שבדרך לרכישת תכונה של נדידה, התא הסרטני מאבד קצת מהתכונות הרגילות שלו, הופך להיות משהו שהוא סמי עובר. הוא כאילו רוכש לעצמו בחזרה תכונות, רוכש לעצמו בחזרה תכונות עובריות, במרכאות, כן? של יכולת תנועה, שהתאים יכולים לזוז. עכשיו, אם אתה תופס, זה מה שחכם במאמר הזה, שהם כאילו תפסו את השנייה והרבע הזאת, שאתה הסרטני טיפה חוזר אחורה בהוויה שלו, והופ, נודד קדימה לחפש גרורה, אז הם תפסו את אותה נקודה, את אותו חלון זמן קצר של תאים סרטניים שעושים את המהפך הזה, ואמרו, אוקיי, בדיוק בחלון זמן הזה, בוא נשפוך עליהם את התרופות האלה, שהצלחנו בצלחת לשפוך עליהם ולהפוך אותם לשומן.
וזה מה שהצליח לבטל את התכונות הגרורתיות שלהם?
כן, נקודה.
וואו.
אז אתה בעצם, זאת אומרת, תמיד סרטן יעבור את הטרנספורמציה הזאת כשהוא מתקדם. שאם אתה תופס אותו, תופס את אותם תאים סרטניים שהם בדרך להתקדם ולהפוך לגרורה, ואומר להם, אופ, 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 שנו מסלול, אתה בעצם משנה להם את המסלול, אתה מציף אותם בתרופות, שהם שונות להם את המסלול, ובמקום להפוך לגרורה, הם הופכים לשומן. ולתרופות ידועות, זה תרופות אנטי-דיאביטיק, זה אינסולין, זה תרופות ש... אתה יודע, מה אנטי סכרת עושות, התרופות? בסך הכל לעודד הפיכה של סוכר לשומן, של אגירת שומן בתאים, שלהפוך לתאי שומן.
אז גם באמצעותך למדנו על ההתנהגות המאוד מיוחדת של תאים סרטניים שכנראה מצליחים או משתנים כל הזמן, ויש להם, כפי שהגדרת את זה, תכונות עובריות, ובאמצעות התכונות האלה, התאים האלה מצליחים להתפשט בגוף ולהפוך לגרורתיים, אבל בדיוק. בחלון ההזדמנויות הזה שבו התאים משתנים או הופכים לגמישים או משהו שם קורה, אז כן. שם אולי אפשר באמת לירט אותם כדי שהם לא יפכו לגרורתיים.
בדיוק, זה מה שהם עשו שם. והכל התחיל בעצם סוג של טעות, אתה יודע, בצלחת, שאתה לוקח תרופות ששייכות לתחום א' של חקר תאי שומן, ואתה אומר, יאללה, בוא ניקח את הקוקטייל תרופות האלה, בוא נשפוך את זה על סרטן, נראה מה יקרה. והנה, ידה ידה ידה, הגענו לפה. זה מאוד נחמד.
זה משהו שהוא... כמקובל אצלנו לשאול נותן תקווה, או שזו ההתחלה מאוד של התהליך שאולי יוביל בסופו של דבר למשהו שאפשר יהיה להשתמש בו?
אני חושבת שזה נותן תקווה, אני אגיד לך למה. כי זה אומר גם שהמטאבוליזם של הסרטן, כי הרי זה תרופות שמשחקות על מטאבוליזם, על סוכר, שומן, אז זה אומר שיכול להיות שאנחנו יכולים להשפיע בכלל, כמו שאתה יודע, זה כן ידוע, שאפשר להשפיע בכלל על הסרטן, על אולי בעזרת אוכל, אתה יודע, אולי זה כאילו פותח פתח לא רק לתרופות, אלא אולי משהו התנהגותי, אולי, אני חושבת שזה כן פותח פתח. אמנם אין כלום, אין אינפורמציה על תאים הומניים במאמר, או על מודל הומני של באדם, של מחלה באדם, אבל לפי מה שמראים בעכבר, אני חושבת שזה מעודד.
וואו, טוב, אני מודה לך על השיחה הזו, פרופסור קרמית לוי, חוקרת סרטן מהמחלקה לגנטיקה של האדם וביוכימיה בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. תודה לך.
בשמחה.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום שבוע חגיגית, וכשאני אומר חגיגית, אין הכוונה אליי, דודו ארז, אלא למי שעופר את האולפן הזה לצבעוני ונוצץ. האיש שלנו בהליווד, יונתן גט לשעבר, ג'ט לשעבר. זה מה שאני אוהב בתוכנית הזו אגב. כשאני מקשיב לה בבית, בשידור החוזר כמובן, אז אני נהנה לשמוע את האנדר המוסיקלי הזה. הוא תמיד כיף לשמוע. אני שואל אותך שאלה, תנסה להתמודד איתה. כמה זמן נמשכת יממה בכוכב הלכת שבתאי? בכדור הארץ יממה היא 24 שעות. כמה בשבתאי? כי רק לאחרונה חוקרים הצליחו לענות בצורה מדויקת על השאלה.
יותר מ-24 שעות?
פחות.
פחות? וואו.
פחות.
איך זה יכול להיות?
תן לך כמה אופציות, תבחר.
כן, תתן לי.
אופציה ראשונה, 10 שעות, 33 דקות ו-38 שניות. אופציה שנייה, תפוז. אופציה שלישית, כחול. אופציה רביעית.
מרק.
מרק, יפה.
אז אייקון צפרדע.
יפה.
בראשון כנראה.
כן, שים לב, בזכות מידע שהגיע מהגשושית קסיני. זל, כי היא כבר לא איתנו, של נאסא, יחד עם סוכנות החלל האירופית וסוכנות החלל האיטלקית, חוקרים סוף סוף הצליחו לחשב את התשובה. התשובה היא יממה בשבתאי, נמשכת 10 שעות, 33 דקות ו-38 שניות. המחקר נערך על ידי מדענים מאוניברסיטת סנטה קרוז בקליפורניה, ופורסם בכתב העת אסטרופיזיקל ג'ורנל. אנחנו בררנו עם דוקטור דוד פולישוק מדוע היה כל כך מסובך לחשב את זה עד כה. דוקטור דוד פולישוק הוא אסטרופיזיקאי ממכון ויצמן למדע, והוא גם תיקן ואמר שהחישוב הזה כבר נערך על ידי חוקרים ישראלים לפני כמה שנים. הנה השיחה.
בוקר טוב.
לא ידעו עד עכשיו כמה זמן נמשכת יממה שם?
בטח שידעו. ידעו גם ידעו, אבל זה באמת המדידה הזאת קשה. כשאתה מסתכל למשל נגיד על הירח, ותורא כמה זמן לוקח לו להקיף את צירו, אתה אומר, היי, יש שם איזה תוואי פנים מסוים, נאמר מחטש או הר, ואני פשוט אחכה שהירח ישלים את הסיבוב, ומתי אני רואה את התבנית נוף הזאת שוב. הבעיה בשבתאי, או בצדק, או בשאר כוכבי הלכת הגזיים, שיש לך אטמוספירה, והאטמוספירה זזה, כן? אתה יודע שעננים זזים, ולא בקצב של כוכב הלכת.
סליחה שאני קוטע אותך, אבל כשמדברים על כוכבי לכת גזים, הכוונה היא לכך שיש להם אטמוספירה, או שהם בעצמם עשויים מגז?
כמעט כל כולו של שבתאי עשוי מגז.
זאת אומרת, אני לא יכול לדרוך שם?
האמת שכשתיכנס פנימה, הלחץ הוא כל כך גדול, שבאיזשהו שלב הגז הזה הוא בקושי יכול לזוז, אז יכול להיות שהוא אפילו יחזיק את משקל גופך, כמובן שהלחץ שם כל כך גדול שאתה תימחץ כפרעוש ולא יישאר ממך זכר. זה מה שקרה לחללית.
יכולת להסתפק ולהגיד תימאך, אבל הפרוש היה אקסטרה מעליב, אבל מוצדק במקרה הזה. אבל רגע, לא רבים יודעים באמת, אבל יש כוכבי לכת במערכת השמש שלנו שאין להם אדמה או קרקע.
כן, האמת שזו אחת מהשאלות הגדולות בקשר לצדק ושבתאי. האם יש גרעין אי שם עמוק, גרעין מוצק אי שם עמוק, או שמא מדובר רק בגז? כנראה בצדק כן יש איזה גרעין מוצק אי שם עמוק עמוק בפנים, אבל רוב כוכב הלכת הוא גז, ושבתאי כנראה אפילו הגרעין המוצק הזה לא קיים. למשל, רק לשם המחשה, כן, כותרו של כדור הארץ נאמר בערך 13,000 קילומטרים, הקוטר של הגזים בו, כן, של האטמוספירה, זה בסך הכל 100 קילומטר. הרי זה כלום. לעומת זאת, בשבתאי, למשל, מחקר גם עם קסיני, הראה לאחרונה שהעומק של האטמוספירה, כלומר, האזור שבו יש עננים שזזים וסופות וכו', הוא 9,000 קילומטרים. אוקיי? 9,000 קילומטרים. עד כדי ככה מרחק הזה גדול. בכל אופן, לגבי שבתאי והסיבוב שלו, קשה מאוד לדעת, כי אתה מסתכל על איזו סופה, נגיד צדק מפורסם עם העין הכתומה הגדולה, נכון, הכתם האדום הגדול.
נכון.
אבל העניין הוא שהכתם הזה היא סופה בפני עצמה, והיא מקיפה את צדק לא בקצב הסיבוב של צדק עצמו. אז אתה צריך להיעזר במשהו אחר כדי לקבוע את הסיבוב. אז דרך אחת לעשות זאת, וזה מה שעשו בעבר, עם למשל החללית ויוג'ר או החללית קסיני עצמה, מודדים את השדה המגנטי, אוקיי? לכדור הארץ, למשל, יש שדה מגנטי. אתה יודע איך נראה כזה מגנט, נכון? יש לו כאילו קוטב צפוני, ויוצא הקו השדה, ומתחבר לקוטב הדרומי. אותו דבר הם כוכבי הלכת. אבל, למשל, על כדור הארץ, הציר המגנטי הוא קצת בזווית, יש איזה זווית בינו לבין ציר הסיבוב של כדור הארץ. עכשיו, זה עוזר לנו. כי כשאתה מסתכל, מודד את השדה המגנטי, אתה תראה שינוי. למה? כי הכוכב הלכת מסתובב. אבל בשבתאי, הציר הסיבוב המגנטי, הוא ממש חופף אחד לאחד לציר הסיבוב. כך שאתה תעשה את המדידה ולא תדע, ולא תוכל לראות את השינוי הזה בשדה המגנטי, כפונקציה של הסיבוב. אז מה עושים?
מה עושים ואיך הגשושית קסיני עזרה לנו?
בדיוק, איך היא עזרה? אז מה שהחבר הזה הראה, או מה שהוא מדדו, זה שינויים בטבעות, אוקיי? שבתאי זה לא כדור פיקס, אתה יודע, שהוא סימטרי מכל הכיוונים, ויש בו, נאמר, אזורים קצת יותר צפופים, קצת פחות צפופים, וזה מפריע לטבעות, זה יוצר מעין גלים כאלה בטבעות. טבעות שבתאי הן מאוד מאוד דקות, זה מדהים יחסית לקוטר שלהן, ולכן נוצרים שם גלים, והוא למעשה מדד את ההפרעות האלה. את
אגב, ממה הטבעות עשויות?
הן עשויות רובם ככולם מגופי קרח ממש ממש קטנים. אגב, המדידה שלו היא באמת יפה, אבל הוא לא הראשון שבאמת הגיע לתוצאה הזאת. למעשה, וזה היה קצת, אני חייב להגיד לך, מאכזב לקרוא בדיווח לתקשורת, התעלמות המוחלטת ממחקר קודם שבוצע כאן בישראל. והגיע לאותה תוצאה לפני 3 שנים.
אם כן, שוב אנטישמיות, הפעם לא באירוויזיון, אלא בעולם המדע.
עזוב אנטישמיות, זה הכל המרדף אחרי התהילה. פה בישראל...
אנטישמיות, לדעתי, אנחנו נגיע יותר רחוק מבחינת כותרות שנקצרו.
פרופסור פה בארץ, רבית חלד, הייתה בתל אביב, ושי קספי ואלי גלנטי מויצמן, הם עשו מדידה דומה עם... הם הסתכלו על הצורה של שבתאי, כלומר, באמת לראות איפה הוא קצת, נאמר, קצת יותר שמן, קצת יותר צפוף, דייגו לתוצאה ממש דומה. והחבר הזה באמת, כמובן שהוא מצטט אותם במאמר שלו, אבל בהודעה לתקשורת הם די שכחו מזה. זה קצת מאכזב, החוסר קוליגליות הזאת, אבל ככה זה.
טוב, רגע לפני שנסיים את השיחה, אולי נרוויח קצת את סיפורה של קסיני שכבר לא איתנו, נכון הגשושית?
היא לא איתנו, היא הוטבעה בתוך האטמוספירה האהבה מאוד כאמור, 9,000 קילומטר של שבתאי, אבל בנסיקה האחרונה שלה אל תוך תוכו עדיין היא שלחה נתונים והשתמשו בהם, הזכרתי את פרופסור יוחאי קסמי מויצמן, הוא והמיטב השתמשו בנתונים כדי לחשב עד כמה עמוקה האטמוספירה, באמת המספר הזה של 9,000 קילומטר זה מספר שהם הביאו, והעמיתים שלהם מדדו, הסתכלו על הטבעות, ממש בחליפה האחרונה של קסיני ככה בתוך הטבעות, ומה שהם מדדו שם זה את הקצב שקיעת האבק על טבעות הקרח האלו. וככה, ברגע שמדדו את קצב שקיעת האבק, ומדדו גם את האובי של האבק, הם יכולים להגיד לך בנות כמה הטבעות, והמספר שהם הגיעו אליו הוא שערורייתי, מספר של כ-100 מיליון שנה. כלומר, הטבעות האלה בסך הכל צעירות מאוד ביחס לגיל של מערכת השמש.
זו עוד כותרת שבאמת נתקלנו בה לאחרונה, 100 מיליון שנה, זה גילן של הטבעות.
כן, תחשוב, יחסית ל-4.5 מיליארד שנים שמערכת השמש קיימת, כלומר, הייתה איזו התנגשות שיצרה את הטבעות האלה, והיא הייתה לא מזמן. כלומר, אנחנו ברי מזל שאנחנו יכולים לחזות בנוף היפה הזה של שבתאי וטבעותיו.
וואו, טוב, זה היה מרתק. תודה רבה לאסטרופיזיקאי ממכון ויצמן למדע, דוקטור דוד פולישוק. תודה לך.
בשמחה.
להתראות. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארד, איתי באולפן האיש שלנו בהליווד, יונתן גת לשעבר, ג'ת לשעבר, זה שלום לך, אתה בתוכנית סיכום שבוע חגיגית, אני רק אספר לך על הפורמט. כשנשים מתאהבות, הן מגיבות להתאהבות ברמה הביולוגית, כמו שהן מגיבות לשפעת או למחלות ויראליות אחרות. כך עולה ממחקר שערכו חוקרים מאוניברסיטת קליפורניה שבלוס אנג'לס. המחקר יתפרסם בעוד שבועיים בכתב העת Psychoneuroendocrinology. על פי המחקר, בתחילת מערכת יחסים משמעותית, גופן של הנשים שנבדקו החל לייצר אינטרפרון, שהוא חלבון שהגוף מייצר בין היתר כשהוא נלחם בווירוסים. וכשהאהבה דעכה, ריכוז החלבון ירד. אז האם אפשר לומר שהאהבה היא סוג של וירוס? והנה הרווחנו עוד מטאפורה לעולם השירה. שוחחנו בעניין הזה עם פרופסור צבי נאור מהמחלקה לביוכימיה באוניברסיטת תל אביב.
שלום דודו, בוקר טוב לך ולמאזינים.
מצוין.
ב-15-20 שנים האחרונות הייתה מחלוקת בדבר הזיהוי של הורמון אהבה. כולם חיפשו את הורמון אהבה. מצד אחד היו חוקרים כמו אלן פישר, שטענה שזאת שרשרת של אירועים שמתחילה בעלייה במוליכים עצביים, ומסתיימת בעלייה של הורמונים כמו אוקסיטוצין. והתיאוריה שלה שלטה הרבה זמן, אבל אחר כך התברר שהתיאוריה הזאת לא נכונה, וחוקרים אחרים, וביניהם רות פלדמן, שפעלה הרבה שנים באוניברסיטת בר אילן, ועכשיו היא בבין תחומי בהרצליה, הם טענו שההורמון העיקרי, הורמון האהבה העיקרי, הוא אוקסיטוצין, ובעזרתו הם יכולים להסביר את מרבית התופעות של האהבה. אבל מה שהיה מעניין כאן בתיאוריה הזאת, היה שהם נתנו לאוקסיטוצין את התפקיד של הורמון האהבה, לא רק באהבה הרומנטית שבין זוגות,
כן.
אלא גם באהבת אם תינוק. כלומר, האוקסיטוצין, התפקיד שלו כל כך חשוב באהבה, שהוא משפיע גם על האהבה היסודית הזאת, הראשונית של האם והתינוק שלה, וגם על וגם באהבה הרומנטית.
זאת אומרת שזה משהו שמופרש כשאישה מביאה לעולם ילד או ילדה, ואז היא מוצפת בהורמון הזה, והוא בהכרח...
תראה, למעשה האוקסיטוצין הוא טיפה יותר מסובך, כי הוא מתחיל בזה שברגע שבהתקפצויות של הרחם לקראת הלידה, אוקסיטוצין עולה וגורם להתקפצויות, בזמן העיניקה שהתינוק יונק, עולה רמת האוקסיטוצין גם כדי לעזור לצינוריות החלב להתכווץ, הוא גם עולה, מצד שני הוא עולה גם באורגזמה, ולבסוף אמרו, בסדר, אלה פעילויות פיזיולוגיות שלו בגוף, אבל הוא פועל גם במוח, ושם הוא משרה את האהבה של האם תינוק וגם האהבה הרומנטית. אז עכשיו, פחות או יותר בשטח, יש די הסכמה שההורמון המרכזי שיכול לשחק את התפקיד של הורמון האהבה, זה האוקסיטוצין. עכשיו אנחנו מגיעים, וכאן אתה יכול למדוד אותו, אתה יכול לראות את העלייה שלו בדם, אתה יכול להראות את העלייה שלו בשתן, אתה יכול להראות אפילו את העלייה שלו ברוק. כלומר, זה משהו פיזיולוגי.
כן.
העבודה שאתה הזכרת היום על האינטרפרון שונה מהותית. כלומר, כאן מההתחלה החוקרים לא חיפשו הורמון אהבה. הם לא חיפשו את הורמון אהבה, משום שהם גם לא חיפשו את זה לא בדם, לא בשתן ולא ברוק, כמו שהרגע אמרתי. הם הלכו, דבר ראשון הם עבדו רק עם נשים, זאת אומרת שכמובן הם חוזרים עכשיו על העבודה בגברים, אבל הם הלכו רק לנשים, והם מצאו קבוצה גדולה של נשים בשלב של אהבה רומנטי. הם בודדו מהנשים האלה כ-11 סוגים של תאים ממערכת החיסון. ובתוך ה-11 תאים האלה של מערכת החיסון, הם מצאו ביטוי גדול יותר של גנים שקשורים לאינטרפרון 1-אלפא, מאשר בנשים שלא היו בעבר רומנטי. זה בסדר, דודו, אני...
לא, זה בסדר גמור, אני מנסה להבין אם יש קשר סיבתי, אני תמיד חושד במחקרים כאלה שמוצאים אצל, אוקיי, במקרה הזה נשים שנמצאות במערכת יחסים, חלבון ברמה מסוימת, אבל באותה מידה, האם אי אפשר היה להגיד שנשים שהשם שלהן מתחיל באות ד' יש אצלם, זאת אומרת, אני מנסה להבין, האם זה בהכרח קשר סיבתי או סתם ממצא סטטיסטי מקרי?
לא, אני חושב שזה קשר סיבתי, ואני מיד אסביר. ואני חושב שאתה רמזת לזה בפתיח שלך, רמזת לזה בצורה נכונה. עכשיו, אני חוזר שוב, לקחו 11 תאים, 11 סוגי תאים ממערכת החיסון.
כן.
מצאו אצל נשים שהן מאוהבות באהבה רומנטית, אבל לא אצל נשים אחרות, מצאו עלייה בגנים שאינטרפרון 1-אלפא משפיע עליהן. עכשיו, מתי קורה דבר דומה לזה מבחינה פיזיולוגית? עכשיו, בוא נעזוב רגע את הנשים האלה הרומנטיות, ונגיד, ניקח קבוצה אחרת של גברים. אם קבוצה מסוימת תיכנס לתהליך דלקתי, אם אנחנו נפגוש אנשים עם דלקת, אצל אותם אנשים אנחנו נמצא, אלה עם הדלקת, אנחנו נמצא שיש עלייה בגנים של אינטרפרון 1-אלפא. כלומר, השינוי הביוכימי הזה שהרגע הזכרתי, קשור לתופעת הדלקת. אז עכשיו באים החוקרים ואומרים דבר מאוד מעניין, ולכן המאמר הזה תפס כל כך הרבה תעודה.
כן.
כי מה המשמעות של זה? הם אומרים ככה, הגוף של האישה הוא כל כך מתוחכם, שברגע שהיא נכנסת לאהבה רומנטית, הגוף כבר מצפה למפגש עם גורם זר.
וואו.
והגורם הזר הזה נקלט במערכת החיסונית, כאילו הוא מאיים והוא הולך להיות, יעני, גורם דלקתי. ואז היא מגיבה והיא אומרת, אוקיי, אני אפעל, אני אפעיל את מערכת החיסון שלי, ואני אפעיל את מערכת ההגנה שלי, שאם יבוא גורם זר ויכנס למערכת הדם שלי, אני אהיה מוגנת. אז לכן העבודה היא כל כך מעניינת, משום שהיא לא מתיימרת לחפש הורמון אהבה, אבל היא נמצא כל כך, הייתי אומר אפילו דרמטי, משום שזה מראה שהגוף שלנו כל כך מתוכנן טוב ומתוכנת טוב, שהוא יכול לעשות אנטיסיפציה כזאת של מה הולך לקרות בקרוב, ולהתכונן אליו.
וואו.
כאילו, זה כמו שאתה עומד לנסוע, נאמר, להודו או למזרח הרחוק, ואתה הולך לקופת חולים ואתה לוקח חיסונים.
אז הגוף כבר מחסן את עצמו בעצם, או מכין את עצמו לקראת.
כן, כן, כן. אתה אומר, אני אלך ואני אקח עכשיו חיסונים, אני אסע להודו ולמזרח, ואם יבוא גורם זר, אם אני אתקל שם בווירוסים, כמו שאמרת בפתיח שלך, הגוף שלי יהיה מחוסן כבר, ולכן זה תפס, לכן המאמר כל כך מעניין וכל כך תפס את העין.
אז אם אני אדייק, האהבה היא יותר דלקת ולא וירוס, נכון?
לא. לא, הייתי אומר, אהבה יפה יפייה, בוא נשאיר אותה, בוא ניתן לה את הקרדיט של אהבה יפה יפייה, אבל יש לה פנים רבות, והוסיפו לה, במאמר שהבאת, הוסיפו לה עוד פן, מאוד מעניין, אבל היא בטח לא דלקת, היא בטח לא וירוס, אהבה יפה יפייה, אבל היא מתוחכמת יותר ממה שנראה על פניו.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, פרופסור צבי נאור, מהמחלקה לביוכימיה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך.
תודה, דודי. יום טוב.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום שבוע חגיגית. אני דודו ארז, ואיתי באולפן האיש שלנו בהליווד. יונתן גט לשעבר, ג'ט לשעבר, ג'ו לשעבר, פוסטרוף, שלום לך.
שלום דודו ארז.
טוב, לך יש הסקטים רבים כמובן כאן בתאגיד השידור הישראלי, חלקם מוכרים יותר, חלקם פחות, חלקם עטורי פרסים מושבחים, אזכר לנו אותם מעט.
גיבור תרבות.
בין היתר.
שעוסק בגיבורי תרבות מיתולוגיים. ופסטיבל כאן, תוכנית הקולנוע שלנו, יחד עם דני מוג'ה, שעוסקת כל פעם בסרט אחד.
אז אנחנו רוצים כמובן להשמיע לך קטע מהסקט שאתה היית מעורב בו, שים לב. סתם, אין לנו שום קטע, אין פה יכולת לערוך.
קולי הייתי בהלם, אוקיי.
אנחנו נעבור לפריצת דרך בתחום מחלות המעיים ברשותך.
או.
חוקרים מהפקולטה לביולוגיה בטכניון איתרו חלבון שככל הנראה קשור לסילוק תאים פגומים במעי. זאת אומרת, החלבון מסלק תאים עם מוטציות ופגמים במעי. המחקר צפוי לסלול דרכים חדשות בכל מה שקשור לטיפול במחלות מעיים, וגם אולי לצמצם את תופעות הלוואי של טיפולים שאנשים מקבלים נגד סרטן. לחלבון עצמו קוראים ארץ, ואת המחקר שהתפרסם בכתב את Nature Communications הובילו פרופסור ירון פוקס והדוקטורנטית אלינור קורן מהמעבדה לביולוגיה של תאי גזע ורפואה רגנרטיבית בפקולטה לביולוגיה ובמכון לורי לוקי למדעי החיים וההנדסה. אנחנו שוחחנו עם פרופסור ירון פוקס מהפקולטה לביולוגיה מהמכון האינטרדיסציפלינרי למדעי החיים וההנדסה והמכון האינטגרטיבי לחקר הסרטן בטכניון על העניין הזה.
שלום וברכה, איזה הקדמה.
שמע, למילואים שלעיתים גורמות לי לשבור את השיניים, אבל בוא תוכיח לנו שזה היה מוצדק. אני מבין,
אני מקווה.
אני בטוח שיש כאן התקדמות כלשהי. מהו אותו חלבון? בוא נתחיל מהשאלה, מה החלבון הזה עושה, ואז מה אפשר לעשות באמצעות המודעות הזו?
אוקיי, אז בוא אני ארחיב. אז בוא נתחיל מהעובדה שכל שנייה, מיליון תאים בגוף שלנו מתאבדים. ואני משתמש במילה מתאבדים בגלל שהם לא נרצחים או מתים בדרך סתם, כי אם הם מפעילים תוכנית גנטית תוך תאית שגורמת לתא להתאבד כשהוא חש שהוא צריך לעבור את התהליך הזה. ויש מיני סיבות שהוא צריך לעבור את התהליך הזה, או משום שהתא פגום, הוא צבר מוטציות שונות, או בגלל שהוא מילא את התפקיד שלו מבחינה התפתחותית, או בהנחה שהוא מסוגל לתקוף את העצמי שלנו, ויש סיבות שונות. והשאלה שאנחנו שאלנו במחקר הזה, זה מה קורה בתאי גזע? האם תאי גזע מתאבדים, כן. או האם תאי גזע מתנהלים בצורה שהיא אחרת?
אז אני רק מקדים ושואל, איכן נמצאים תאי הגזע, על מה אנחנו מדברים?
אוקיי, אז תאי גזע מחולקים לשתי מחלקות. יש לנו תאי גזע עובריים, שבדרך כלל אלו התאי גזע ששומעים עליהם, והתאי גזע האלה מסוגלים ליצור בגדול כמעט את כל האיברים השונים בגופנו, את העין, הכבד, הלב וכן הלאה. אבל באורגניזם הבוגר יש לנו תאי גזע שהם אחראים על חידוש הרקמות שלנו. והרקמות שמתחדשות לרוב זה מערכת האור שלנו, שכוללת את בלוטות החלב ושערות. יש לנו את מערכת הדם, ויש לנו את המעי. והמעי הוא האיבר שמתחדש באופן המהיר ביותר בגוף שלנו. וואו. ובבסיס ההתחדשות יש את תאי הגזע שבעצם מזינים על ידי יצירת תאים חדשים כל הזמן.
למה זה משהו שצריך להתחדש כל כך מהר?
האפיטל, השכבה החיצונית, okay. של המעי שלנו, היא נחשפת בעצם לסביבה שהיא סביבה מאוד עוינת. וכתוצאה מכך, כתוצאה מהחשיפה, בעצם יש לנו כמו מין מדרגות נאות מהבסיס של המעי, מאזור שנקרא הקריפטים, שם יושבים תאי הגזע, והם כל הזמן מזינים, התאים האלה פועלים לפרק זמן קצר של מספר ימים, ואז הם פשוט מושלים פנימה אל תוך חלל המעי ונשטפים החוצה. אז זה בעצם מה שמתרחש.
Okay,
עכשיו, בבסיס, okay. בבסיס של המעי, יש לנו את הקריפטים המיוחדים ששם יושבים תאי הגזע. ותאי הגזע האלה כל הזמן מזינים את התהליכים בתוך המעי, ויוצרים עוד ועוד תאים. עכשיו אנחנו שאלנו, אוקיי, אם יש לי תא לדוגמה שאורך החיים שלו הוא קצר, הסיכוי שהוא יגרום לנו לבעיות בגוף הוא נמוך, כי הסיכוי שהוא יצבור מוטציות במהלך אורך החיים שלו הוא לא גבוה במיוחד, וגם אם הוא יצבור מוטציות שונות, ככל הנראה שפשוט הוא יושל פנימה אל תוך חלל המעי. לעומת זאת, תאי הגזע הם תאים שנמצאים שם לפרקי זמן ארוכים. ומה שאנחנו יודעים כיום זה שבהנחה והתאים הללו צוברים מוטציות, הם התאים שנמצאים בבסיס של הגידולים הסרטניים.
וואו. זאת אומרת, עכשיו, זה עוד, עכשיו, זה, הפתולוגיה היא כבר בתאי הגזע?
הפתולוגיה היא בתאי הגזע, כן. עכשיו אמרנו, אוקיי, אם המון המון שנים חשבו שהתאי גזע האלה, וזה נכון, הם אמורטלים, משמע הם לא מסוגלים למות. ואם הם לא מסוגלים למות, צעד קטן מזה, זה הם לא מסוגלים להתאבד, נכון? Okay. אם הם לא מסוגלים למות, הם לא מסוגלים להתאבד. מצד שני, כשאתה חושב על זה, אם יש לך תא שאורך החיים שלו הוא ארוך, הוא מסוגל ליצור תאים שבעצם יגרמו לחידוש הרקמה הכללית, אז אם משהו רק קורה לתא הזה, אתה רוצה להיות מסוגל להרוג אותו כמה שיותר מהר. אז צריך להיות איזשהו מנגנון שיאפשר בעצם את התמותה המתוכננת של התאים הללו. ואנחנו גילינו איזשהו חלבון. החלבון לראשונה התגלה על ידי פרופסור שרית לריש באוניברסיטת חיפה, חלבון בשם ארץ, והיא גילתה חלבון שהוא מאוד מאוד חשוב בקונטקסט של לגרום למוות מתוכנן של תאים. ואנחנו מצאנו שהחלבון הזה הוא קריטי בתאי גזע. שתאי גזע מתאבדים בצורה שהיא שונה מתאים אחרים. יש חלבונים שלא חשובים בתהליך ההתאבדותי של תאי גזע, אבל הם קריטיים בתהליך הזה, לדוגמה ארץ, הוא מאוד מאוד חשוב בתאי גזע. וכאשר אנחנו פוגעים בחלבון הזה, אנחנו יוצרים בעצם עכבר עם הרבה יותר תאי גזע.
Okay.
כתוצאה מהעובדה שיש לו הרבה יותר תאי גזע, העכבר מסוגל להחלים הרבה יותר טוב מאשר עכברים רגילים. ואם אנחנו חושפים אותו, לדוגמה, להקרנות או לטיפולים שונים שאנחנו נותנים כנגד סרטן,
אז הוא נפגע הרבה פחות מהטיפולים. וואו.
בדיוק. עכשיו, זה לא משהו שאתה רוצה לעשות לפרקי זמן מאוד מאוד ארוכים, זה מה שאתה רוצה לעשות בצורה שהיא טרנזיינטית בחלון זמן מסוים, אבל זאת מטרה שהיא אידיאלית על מנת א', לעזור כנגד מחלות של המעי, בין אם אנחנו מדברים על קרון או קוליטיס, וזה מאוד מאוד חשוב, יכול להיות בקונטקסט של מחלת הסרטן, כאשר אנחנו רוצים בעצם למנוע את תופעות הלוואי של טיפולים שחולי סרטן מקבלים. כי יש המון מקצבים שבהם חולי סרטן בעצם מפתחים בעייתיות במעי. והסיבה שהם מפתחים בעייתיות במעי זה בגלל שתאי הגזע האלה מתחלקים הרבה, ויש פגיעה בתאי הגזע הללו בתוך המעי, שזה בדיוק תאי הגזע שאנחנו גדינו שהחלבון ארץ פועל בהם.
אז זה לא משהו שנכון לעשות לאורך זמן, אבל
זה לא משהו שיהיה נכון לאורך זמן בקונטקסט של סרטן, בקונטקסט של מחלות דלקתיות במעי, אנחנו נרצה לעשות את זה לפרק זמן, להחלים, אבל לא להמשיך לאחר מכן לתת את התרופה הזאת. אבל אם אנחנו ניתן אותה בזמן הנכון, זה יכול לשפר בצורה משמעותית את יכולת ההחלמה שלנו.
זה נשמע מדהים, זה משהו שהוא פרקטי, זאת אומרת, הניסויים הם
על עכשיו, אז הניסויים הראשונים היו על עכברים, ואז בחרנו גם להסתכל מה קורה בקונטקסט של המעי של בני אדם, וראינו ש באופן מאוד מאוד דומה, גם תאי הגזע במעי של בני אדם מבטאים את החלבון הזה. ועכשיו מה שאנחנו עושים בשיתוף פעולה עם פרופסור שרית לריש, זה ליצור מולקולות ספציפיות שיהיו מסוגלות לחכות את המצב הזה שבו מחקנו את הגן. אז בעצם מולקולות שיוכלו לעכב את הביטוי של החלבון, ושנוכל לתת אותם בתור תרופה בנקודות הזמן שאנחנו רוצים.
וואו, טוב, נשמע מדהים, כן? פריצת דרך מרשימה.
תודה רבה.
כן, טוב, אני לא, מי אני שאני אברך, אבל יפה, וואו. מרשים מאוד, תודה רבה לי פרופסור ירון פוקס, מהפקולטה לביולוגיה ממכון אינטרדיסציפלינרי למדעי החיים וההנדסה, והמכון האינטגרטיבי לחקר הסרטן בטכניון. תודה לך.
בשמחה, ביי, יום יפה.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום שבוע חגיגית. שלום לך, יונתן גת לשעבר, ג'ת לשעבר, ג'ו, שלום לך.
שלום, דודו.
שים לב, בשבוע הבא יערך גמר הספייס לב, פרויקט מיוחד של קרן רמון, שבמסגרתו תלמידים מכל הארץ מתחרים על הזכות לשגר פרויקט מחקר אל תחנת החלל הבינלאומית, ואחד הנציגים בתחרות הוא אורי קפלן, תלמיד תיכון מכפר סבא, שרוצה לבדוק את ההשפעות של תרופה חדשה שעשויה לרפא, אנחנו כולנו מקווים, ניוון שרירים בתנאים של מיקרוגרביטציה. נושא המחקר לא נבחר במקרה, אחיו הצעיר בין ה-10 של אותו תלמיד חולה במחלה הזו. אנחנו שוחחנו גם עם התלמיד אורי קפלן וגם עם מי שמנחה את הקבוצה הזו, פרופסור חיה ברודי מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר אילן.
שלום לך.
בן כמה אתה ומאיכן אתה?
אני בן 14. כן. אני מכפר סבא, אני לומד בחטיבת רמון, שמשם זה גם מתקשר לתוכנית. ומככה כבר 10 שנים, 3 שנים בחטיבה, כיתה ט'.
מעולה. אז אנחנו נודה גם לפרופסור חיה ברודי מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר אילן שהצטרפה אלינו. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
אורי, אני רוצה לפנות אליך קודם כל. אז אתה משתתף בפרויקט של קרן רמון בספייסלאב, נכון?
כן, תוכנית ספייסלאב.
כן, עכשיו, מה אתה רוצה לשלוח לחלל?
אז אנחנו רוצים לשלוח, ותכננו במשך כל השנה ניסוי, שאנחנו מקווים שנזכה ולשלוח אותו לתחנת החלל הבינלאומית, שזה חשוב לציין שזה לא רק אני תכננתי, זה כל הקבוצה שלנו יחד, עבדנו בעבודת צוות, גם עם פרופסור חיה המדהימה, שנמצאת איתנו על הקו. הרעיון בעצם של מאיפה הניסוי הזה ומה הקשר של ניוון שרירים, היינו צריכים לחקור ולחשוב מה הבעיות שיש לאסטרונאוטים בחלל.
כן.
ואחת מהבעיות שלהם זה ניוון שרירים.
כי מה? ואלה... כי בחלל כן. אתה פחות מפעיל את השרירים כי קל יותר לנוע? כי אין גרביטציה?
בחלל אתה פחות מפעיל את השרירים, אז כן. קורה גם משהו. אנחנו חושבים של המנגנון של השרירים, של הבנייה שלהם, ואז זה בעצם הורס את השריר. והנושא של ניוון שרירים הוא מאוד מתקשר אליי אישית, כי עידו אח שלי, האח הקטן שלי, הוא בן 10, והוא חולה בניוון שרירים.
אז אחיך הקטן חולה בניוון שרירים. מה זה אומר? מה הוא לא יכול לעשות?
זה אומר שיותר קשה לו לרוץ, ויותר קשה לו לקפות, ופחות אפשר לעשות איתו פעילויות שעושים של אחים קצנים וגדולים, כי הוא מתעייף. ובשביל הדבר הזה והפעילויות שלו, גם אנחנו עושים את הניסוי, וגם ההורים שלי הקימו עמותה, שקוראים לה עמותה צעדים קטנים, לכל הילדים ואנשים שחולים בניוון שרירים, שני סוגים, של סוג דושן וסוג בקר. בקר זה מה שיש לאח שלי, בשביל בעצם לעזור להם ולטיפול שלהם.
אוקיי, אז אנחנו תישאר על הקו, בבקשה. פרופסור חיה ברודי, שאת מלווה את הפרויקט מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר אילן. את הקבוצה, את מלווה את הקבוצה, אני מבין, לפי דבריו של אורי.
כן.
עכשיו, בואי תארי לי, מה התרופה, זאת אומרת, מה מהותה של התרופה, מה היא עושה לגוף?
אוקיי, אז באופן כללי, הרעיון של התלמידים האלה היה לקחת באמת תאי שריר מאוד קדומים, תאי גזע של שריר, שאנחנו יודעים שהם מאוד חשובים בשיקום של שריר, שזה דבר שחשוב מאוד לאסטרונאוטים שנמצאים בחלל, וגם במיוחד בתקופות ארוכות, והשיקום של השריר הזה לידי תאי הגזע האלה של השריר הוא מאוד קריטי. ואחד הדברים שאנחנו מצאנו שהתרופה הזאת עושה, היא מעודדת את תאי הגזע לשקם את השריר. ולמעשה מה שהניסיון הזה עושה שהם שולחים זה למעשה לבדוק את המנגנונים שבהם המיקרוגרביטציה משפיעה על תאי הגזע האלה, ולסרוק תרופות שונות על פי הממצאים שנעשה, שנשווה את התאים שם ואת התאים בארץ, ואז לסרוק תרופות בעזרת שיטות שקוראים להם ביו-אינפורמטיקה, שיטות של מחשב, של כל מיני מאגרי נתונים, ושאנחנו נתמקד בהתחלה בתרופה שקוראים לה מטפורמין, שתרופה נגד סכרת, למעשה סכרת בטייפ 2, סוג 2, אבל אנחנו יודעים שיש לה תופעות אחרות מעבר להשפעה על סכרת, כמו למשל עידוד צמיחה של תאי גזע של שריר. ולכן אנחנו חשבנו לקחת את המערכת הזאת ולנסות להשתמש גם בה כדי לטפל בניוון שרירים.
אז מה שלוקחים לחלל זה את התאים עצמם ובתנאים נכון. של מיקרוגרביטציה או ללא גרביטציה, כך קוראים
נכון,
לזה באמת,
נכון,
בודקים
נכון.
את ההשפעה של התרופה על התאים האלה.
נכון, אנחנו למעשה, הניסיון הראשוני מאפשר לנו להעמיד מערכת של תאים אומניים, שזה מאוד חשוב, תאים מהדם, כי זה מדמה בצורה הטובה ביותר את מה שקורה אצל האסטרונאוטים. לוקחים את תאי הגזע האלה, בודקים את המנגנונים שמתרחשים בהם בחלל לעומת כדור הארץ, ואז עושים ספריצה ביו-אינפורמטית על פי המנגנונים שנמצא, כאשר אנחנו מתמקדים בהתחלה בתרופת מטפורמין.
טוב, אורי, מתי אנחנו נדע אם אתם תזכו בזכות להעביר את הניסוי שלכם לתחנת החלל? מתי זה קורה?
אז הגמר הוא ממש ממש קרוב, הוא ביום שני הקרוב, ה-28 בינואר. אז אנחנו בעצם עובדים מאוד מאוד חזק ובאינטנסיביות עכשיו בימים הקרובים בשביל להתכונן לגמר. מתוך 16 קבוצות שיש בארץ, רק 3 זוכות. אז אנחנו בעצם מאוד מאוד עובדים קשה כדי שאנחנו נהיה אחת מהשלוש האלה.
טוב, אנחנו כמובן מאחלים לכם בהצלחה, ואורי קפלן, אם בגיל כזה אתה תצליח לשגר ניסוי לחלל, למה תשאף בגיל יותר מבוגר? זה לא... כבר אין למה לשאוף, לא?
להגיע לשם בעצמי, לא?
אתה רוצה? כן! אם כן, האסטרונאוט השני הישראלי אורי קפלן?
כן.
טוב, הנה, קיבלנו את ה... הנה, אנחנו נמליץ עליך, אם אתה זקוק להמלצות. אני רוצה להודות לך, אורי קפלן, הוא פרופסור חיה ברודי מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר אילן. תודה רבה לשניכם. תודה לכם.
תודה לכם. ביי.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארץ, ואיתי באולפן האיש שלנו בהוליווד. יונתן גאט לשעבר, ג'אט לשעבר, ג'ו לשעבר, פוסטרוף, שלום לך.
שלום דודו.
חקר מחלות מטבוליות תורשתיות בעזרת שמרים.
עוגת שמרים גם?
או, אמרת עוגת שמרים, אמרת משהו לא רלוונטי. האמת שקצת כן, אבל תקשיב. שמרים גם עוזרים לנו לייצר בירה, אלכוהול, גבינות. אנחנו מכירים שמלפפון חמוץ וכו', אבל אתה, השמרים באים לטובתנו בחקר המחלות המטבוליות התורשתיות. חוקרים. במעבדה של פרופסור אהוד גזית, במחלקה למיקרוביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיה בפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב, פיתחו פלטפורמת מחקר חדשנית המבוססת על מודל של יצורים חד-תאיים מסוג שמרים, שמר אחד, והפלטפורמה הזו מאפשרת לחקור את המנגנונים של אותן מחלות מטבוליות תורשתיות.
האם יש קשר לנעמי שמר?
יש קשר, אבל הוא אפס. זאת אומרת, אין קשר. המחקר פורץ הדרך הובל על ידי דוקטור דנה לאור, שמיד נשמע את השיחה שערכנו איתה ממעבדתו של פרופסור גזית, בשיתוף עם מרכז בלווטניק לפיתוח תרופות באוניברסיטת תל אביב. הדברים פורסמו בכתב העת Nature Communications. הנה השיחה שערכנו עם החוקרת הבחירה במחלקה לביוטכנולוגיה ומיקרוביולוגיה מולקולרית באוניברסיטת תל אביב, דוקטור דנה לאור.
שלום רב.
טוב, אני, זה לא מאוד טריוויאלי או לא מאוד ברור לנו כרגע מה הקשר באמת בין מחלות מטבוליות תורשתיות לבין שמרים, אבל בואי נתחיל מההגדרה, מה הן מחלות מטבוליות?
זו שאלה טובה, יש כמה סוגים של מחלות מטבוליות, אנחנו מדברים בעיקר על מחלות מטבוליות גנטיות, שבהן בעצם נפגע גן, לרוב מדובר בגן אחד שאחראי ליצור של איזשהו אנזים שבסופו של דבר מפרק מטאבוליזם מסוים, ומה שקורה באותם מחלות זה שיש מוטציה שגורמת למחסור באותו אנזים, ובעקבות כך מצטברות בסופו של דבר כמויות גדולות של אותו מטאבוליט בגוף, בתאים, בסופו של דבר בגוף, וההצטברות הזאת היא טוקסית, היא יכולה לגרום לנזקים קשים.
איזה מחלות מטבוליות מוכרות?
מחלות מטבוליות מוכרות, למעשה כל ילוד ביום שהוא ישר בבית חולים שנולד, בודקים את חלק מאותם המחלות המטבוליות, ביניהם פנילקטנוריה, תירוזינמיה, מחלת המייפל סירופ, הומוציסטנוריה, כל אותם מחלות...
אני מודה שהיחיד שאני הייתי מצליח לבטא זה המייפל סירופ, אבל לא ניכנס למורכבות של המחלות האלה. אז איך באמת השמרים עשויים לעזור לנו?
אז השמרים באופן מפתיע, כמו שציינת, מעבר לזה שהם... יש להם המון יתרונות, נמצאים בבירה ובהמון מאכלים טובים שכולנו, רובנו צורכים על בסיס יומי. השמר הוא מה שאנחנו קוראים מוטי או קריות. יש אחוז גנים ניכר שאנחנו רואים דמיון רב בין השמרים לבני אדם, והדמיון הזה בעצם נותן לנו יתרון לחקור מסלולים מורכבים באמצעות תא שמר שהוא תא יחיד, אבל בעצם מתפקד כאורגניזם, ויחסית קל לעשות עליו כל מיני מניפולציות גנטיות, גם מניפולציות גנטיות וגם ברמה היומיומית, בגלל שהמחזור חיים שלו קצר, אנחנו יכולים לקבל בפרק זמן יחסית קצר תשובות לשאלות בסיסיות, כמו למשל שאלות שקשורות למסלולים מטבוליים בתא, מסלולים שהם שמורים כמובן, כי זה אחד הדברים הבסיסיים לכל אורגניזם, יצירה ופירוק של מטאבוליטים. השמר במקרה הזה עוזר לנו, בגלל שאנחנו, שוב פעם, כמו שציינתי בהתחלה, אנחנו מתעסקים במחלות מטאבוליות גנטיות. אז מה שאנחנו בעצם ניצלנו את המערכת השמרית, היא בעצם לחכות את מה שקורה אצל החולים, בעצם עבור תא בודד, אבל באורגניזם, באורגניזם של השמר.
כן.
ובעצם לגרום לשמר עצמו לצבור את אותו המטאבוליט הטוקסי. ואחרי שאנחנו בעצם מדמים את מה שקורה אצל החולים, השאלה כמובן שנשאלת, וגם אנחנו יכולים להשתמש בשמר כדי ללמוד על המנגנונים המולקולריים שגורמים לאותן פתולוגיות נוראיות שאנחנו היום מכירים שגורמים למחלות השונות, ויתרה מזאת כמובן גם להשתמש בשמר כפלטפורמה לפיתוח תרופות.
טוב, אז בעצם השמר עצמו הופך להיות מסוג של מטאפורו למשהו שמקביל למה שקורה אצלנו בגוף?
נכון, הוא יכול בעצם לדמות את מה שקורה אצלנו.
וואו, טוב, זה נשמע מרתק. אני מודה לך על השיחה הזו. דוקטור דנה לאור, חוקרת בכירה במחלקה לביוטכנולוגיה ומיקרוביולוגיה מולקולרית באוניברסיטת תל אביב. תודה לך.
תודה לך.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום שבוע חגיגית. הגענו לסיומה של השעה השנייה שלנו, אני דודו ארז, ואיתנו כאן האיש שלנו בהליווד, יונתן גת לשעבר, ג'ת לשעבר, פוסט-רוף, שלום לך.
תודה רבה לתזמורת.
הם כן, אתה חמוש.
תתנו ווליום גבוה היום.
ודאי, היום לית דין ולית דיין, כאוס ואנומליה בשידור הציבורי. רגע לפני שנסיים את המשדר ונעבור למבזק, מה בפיך אתה ממליץ לנו על...
כן, רציתי להעניק לכם המלצה.
אנחנו מודים.
הפעם זה לא מהוליווד, אלא מפולין. גם שם עושים סרטים מדי פעם. והפעם הבימאי פאבל פבליקובסקי, שהוא חתום על הסרט אידה, זוכה פרס האוסקר לסרט הזר הטוב ביותר.
כן.
הוא מגיע עם סרט חדש מעולה, שנקרא אהבה בימים קרים.
ראיתי פוסטרים ושלטים, אוקיי,
כן,
מעניין.
כן, כן, כן. סרט נהדר שעוסק בימים שאחרי מלחמת העולם השנייה, בתקופת המלחמה הקרה, כאשר הגיבור ויקטור נוסע ברחבי המדינה כדי למצוא כישרונות ללהקה שהוא רוצה להקים. ותוך כדי זה הוא מתאהב באחת הזמרות החמודות והיפות והכישרוניות שם. אלא שהפוליטיקה והתככים ואי היציבות במדינה מקשים על הזוגיות שלהם להתממש. זה אולי נשמע כזה קצת קיצ'י, בכלל בכלל לא. הסרט מצולם באופן שממש שובה עין ומפעים. אין ספק שהסרט הזה יהיה מועמד לאוסקר בהמשך. סרט רגיש, ארוך מדהים, מצולם יפה.
אז עכשיו בבתי הקולנוע, נכון?
עכשיו בבתי הקולנוע, כן. Just choose a place ולכו לראות.
אנחנו מודים לך על ההמלצה. האורך שלנו, רז חסון, המפיקה אליטה ליטי אמירן, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה לכולם ולאיגל שפירה שמלווה את המשדר הזה. אתם מוזמנים להאזין לנו גם באמצעות היישומון החינם מכאן אודי. זהו, אנחנו סיימנו את התוכניות לשבוע הזה. שיהיה לכם סוף שבוע נעים ושבת שלום.